בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
יום חמישי היום. נכון. גם הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל, שנפל אתמול, יום רביעי, בקרב בדרום רצועת עזה. רס"ר במילואים אלישע לוינשטיין, בן 38, מחריש, לוחם שריון. יהי זכרו ברוך. שוב הגילאים, הגילאים של המילואים והנשים שבאמצע, עמוק כבר בתוך אמצע החיים שלהם, פשוט לא יחזרו.
זה קטע, כי כשזה מישהו שהוא קצת מבוגר יותר, אז זה עצוב, כי הוא לא יחזור וכי הוא משאיר מאחריו כנראה משפחה, וכשזה מישהו צעיר, זה עצוב כי כל החיים לפניו וכי הוא צעיר, וכשזה תשעה אנשים, זה עצוב כי אלה תשעה עולמות שנגמרו, אבל גם כשזה אדם אחד, זה עצוב באותה מידה, כי זה עולם שנגמר. כן. שנגמר.
אין פה מתמטיקה בכלל של שכול, זה הכל שווה. הכל שווה. הכמויות, הגילאים, הכל באמת, זה גוש אחד של עצב נוראי, של יום-יום להתמודד עם איזה מין אובדן כזה, והמשפחות עצמן שכמובן נעצרות. ותקשיבו, זה גם, זה כבר הרבה זמן. הרבה זמן. היום ה-69 היום, נדמה לי. זאת מלחמה ארוכה כבר. מלחמה ארוכה, גם במושגים ישראלים, אנחנו רגילים במרכאות, כן? לששת הימים, בשישה ימים. זה, אפילו יום כיפור הייתה מלחמה בחלק הלחימתי של העצים, קצרה יותר. וטוב, מלחמת לבנון הייתה קשה, ושקענו אחרי זה, דשדשנו שם בבוץ שנים.
מלחמת
התשה הייתה כזה מין בין לבנים כאלה, כן?
כי בכלל לא קראו למלחמה.
נכון, היא רק בדיעבד הכירו בה.
כן, וואלה.
הרבה פעמים מכירים במה שעוברים בדיעבד. גם אגב, כל השהייה בבוץ הלבנוני, רק בדיעבד, אחרי מאבק של אנשים שהיו שם, רק ממש נדמה לי לפני שנתיים, שלוש, אם אני לא טועה, חיים הר זהב.
נכון, אני חושב שהוא קשור לזה, כן, כן. אני לא בטוח אם זה היה לבנון.
לא, זה בלבנון של שנות ה-90, זאת אומרת שמי שהשתתף שם ברצועת הביטחון, כי יום-יום היו שם תקריות, וחיזבאללה התחיל להתעצם אז. אז קיבלו אפילו עוד לציון ה...
גם בעצם השם של המלחמה הוא בטח יהיה רק בדיעבד. זאת אומרת, אני לא יודעת אם זאת תהיה מלחמת עזה, או...
כאילו יש לך חרבות ברזל.
כן, אבל זה לא יישאר, זה שם עבודה, מה שנקרא, שם זמני.
Working title.
כן, אבל זה אחרי זה, זו מלחמת עזה או מלחמת העולם השלישית, זה יכול להיות...
כן, זה גם עדיין אופציה.
זה עדיין אופציה. בכלל, כל כך הרבה דברים כאילו מגלים בדיעבד, כאילו לפעמים אני נתקעת על זה, שגם נגיד מלקוש, כאילו שזה הגשם האחרון. זה דבר שבעצם יודעים רק בדיעבד שזה המלקוש. אי אפשר להגיד, יורד עכשיו המלקוש.
אני על כל גשם אומר, זה המלקוש בוודאות. ואז כאילו אחד מהם בטוח אני תפוס.
זהו, אז עם הלחימה של עכשיו, אני כל הזמן אומרת, הלוואי וזה המלקוש.
זה...
אבל זה היום, זה יותר היורה.
כן, מילולית. אנחנו אבל בשלב שבו... לא רואים את הסוף, לא רואים את הסוף, אבל מתחילה להתקבע ההבנה שזה עניין של בין שבועות לחודשים, אבל בקטן.
מה זאת אומרת בקטן?
בקטן, לא עכשיו 4-5 חודשים, לא 7-8 חודשים. של, שוב, מבחינת הלחימה העצימה, אנחנו נשאר שם עוד זמן, ובפעילויות כאלה של נקודות, של פשיטות, כניסות, יציאות.
כן, אבל אל מול זה אומרים ש-2024 תהיה שנת לחימה.
כן, כזאת היא, אבל אני חושב שמתחילה להתקבע כבר ההבנה
שבעצימות
הזאת, בגודל הזה, מבחינת סדר הכוחות הזה, כן. זה עניין של... הרי מדברים על זה אפילו שביידן כבר...
נמאס לה.
אומר די, כן? די ככה, די עם הפצצות כאילו לכל הכיוונים, די עם העוצמה הזאת. וזה, עכשיו אני שמע כמו המומחים האלה בטלוויזיה, שעון החול.
נכון, הנה, הוא התהפך. שעון החול התהפך.
הוא כבר התהפך.
כן.
הגרגרים מוזלים. ואנחנו רוצים שלא יהיה חמאס יותר, כן? אז מבחינתנו...
אין שעון חול.
אין שעון חול, אבל יש, אבל יש.
כן, אבל גם צהל מודע לזה שיש שעון חול. כאילו גם עוד לפני תחילת מבצע צהל מבין שאין, בחיים לא יהיה לנו קרדיט למבצע של שנתיים. אז אני מניח ומקווה שכל התוכניות של צהל הן מראש לוקחות בחשבון שיש להן...
כמו התוכנית למיטוט חמאס?
כן. בדיוק.
לא.
שזה לא תואם.
שזה לא תואם את זה שיודעים שיש שעון חול.
לא, וגם איך... כאילו, התוכנית למיטוט חמאס, אנחנו מבינים כבר, אפשר להגיד את זה. היא הצהרה שמאוד מאוד אהבנו לשמוע אותה בתחילת הדרך, אבל ככל שעוברים הימים, אנחנו מבינים שזה על גבול הבלתי אפשרי.
השאלה איך מודדים האם חמאס התמוטט.
האם הוא בשלטון אחרי הלחימה או לא?
האם הוא יורה עליך עדיין ופוגע בך?
זה אני מאמין שיהיו חייבים לדאוג שזה לא יקרה.
הרי אם יעצרו...
השאלה האם 40 או 50 אלף לוחמי חמאס כבר לא יהיו בין החיים, זה לא נראה לי הגיוני שזה יקרה.
אנחנו רחוקים מהמספרים האלה.
אני אומר, זה לא נראה לי הגיוני שנשיג את המטרה הזו.
אם אפשר היה להרוג כל תומי חמאס ברצועת עזה, הלוואי, הלוואי, אבל...
נכון, זה לא סביר.
כן, צריכים להכיר במציאות.
זה יעלה לנו יותר מדי...
מחיר,
ואין לנו גם את הזמן לעשות את זה.
ואת האפשרות.
ואת האפשרות, כן.
אבל אם חמאס יהיה בשלטון, אני לא חושב שבאמת אפשר לסיים בלי, כאילו, כשחמאס בשלטון שם.
הכל יכול הרי להיגמר, בוא נגיד, כרגע ביידן מציג בפנינו את התרחיש האופטימי, ואנחנו, אגב, בועטים בו מבפנים פה כל הזמן, אבל ביידן בעצמו אומר, צריך להפציג אופק מדיני, והוא כן מבין שלא צריך להיות חמאס ביום שאחרי. אבל...
גם בשביל האינטרס שלו, אגב, האינטרס האמריקאי האזורי.
אבל בשביל זה צריך, זאת אומרת שגם חמאס, הרי לא הצליחו להרוג את כל, שהוא יתפנה, זאת אומרת שיכנס שם כוח אחר, שהוא ייקח את השלטון מידי חמאס, ממה שישאר מהחמאס, אבל אנחנו כבר מבינים שישאר. ו... לא רק בדרך הזרוע, זה לא בכוח הזרוע, זה יצטרכו להסכים שם על משהו, אין מנוס מזה. אפשר כאילו לא לאהוב את זה, אפשר לסנוע את זה, אבל זה, אין פתרון אחר כרגע. אין פתרון.
כן, אין פתרון בכלל כרגע.
וגם אצל ביידן, אפילו בתוכו, הנה רק הלילה.
בתוכו,
בתוך ממשלו, כבר יש קולות...
כי בתוכו זה מדאיג, אני דואגת לבריאות.
לתוכו.
כן, לתוכו.
בטח לקולות שעולים שם.
נכון, כולנו דואגים לבריאות של ביידן עכשיו,
כי הוא כרגע כל כך בעדנו, שאנחנו רוצים שהוא יהיה רק בריא.
נכון.
שימשיך, שלא יקרה לו שום דבר, שלא ימעד.
אולי איזה קוצב כזה.
משהו, כן.
אין לך קוצב?
לא, גם...
יש לנו סטארט-אפים רפואיים כאלה מעולים. אתה רוצה את הקאטינג אג' של הטכנולוגיה, אנחנו יכולים לתת לך.
זה שגם... עשה לך ביטוח בריאות. אנחנו טובים בזה, אתם לא.
כן.
טראמפ גם, הוא איכשהו נהיה פחות זקן כל יום שעובר, זה כאילו... אתה זקן, אחי. אתה גם זקן. זה שכאילו, ביידן יותר זקן, זה נכון.
לא, אני אוהב זקנים. תקשיב.
לא, אני מת על זקנים.
זה שביידן, הוא בגיל שהוא נמצא בו, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. הכי טוב שקרה לנו.
למה?
כי הוא מכיר את גולדה אישית.
בול. כי הוא היה שם כשזה היה קיומי.
נכון. כשהוא חוזר אחורה, הוא חוזר לאמת.
מעניין. תקודה טובה.
ולא כמו כל אלה שצמחו, טוב, טראמפ הוא באמת גם בגיל, אבל הוא מופרע, באמת זה לא זה, אבל כל המנהיגים, הדור החדש של המנהיגים, לא באמת מבין את המשמעות של ציונות, של תקומתו של העם היהודי בארץ ישראל.
אני לא בטוח שזה רק קשור לגיל, כי הנה חיים שלנו ניקי איילי. היא לא מבוגרת בכלל, והיא מבינה גם מבינה.
נכון. חיים שלנו,
חיים שלנו.
לא, יהיו אנשים, יש אנשים שמבינים.
אבל גם שם אני, אתה יודע, אתה מפחד להביט מתחת לשמיכה.
כל כך.
זאת אומרת, אתה...
עד שהייתה באום, היא הייתה כאילו באמת.
היא מדהימה והכל אומרת את הדברים, אבל אני אומר, אבל כאילו, שפתחת מכסה מנוע, כאילו...
סטפניק, חיים שלנו.
בדיוק.
הנה, סטפניק, אז נגיד, פתחת את המנוע, ראית שם באמת תרללת גדולה.
כן, אבל גם קצת, אתה יודע... היא הולכת נכון, היא מדברת נכון, אבל לא רוצה לפתוח להציץ לדלת, למזווה.
בואי נשאר בסמולטוק, כאילו, אני לא...
אבל הנה, רק הלילה, אצל טראמפ, בממשל שלו, עשרות עובדים בממשל, בממשל ביידן. יש תמונה, הפגינו מול הבית הלבן, שוב, עובדים של הבית הלבן, הפגינו מול הבית הלבן, וקוראים להפסקת אש. ומחזיקים פה שלט, President Biden, your staff demands a ceasefire. הצוות שלך, הממשל שלך, העובדים שלך, דורשים הפסקת אש.
זה מטורף.
וואו.
זה פשוט מטורף. כאילו, כמה פחדנות צריך כדי להפגין מול הממשל שאתם עדיין עובדים? לא, לא יאה לכם?
זה כאילו אומץ.
לא, זה לא פחדנות. זה
פחדנות, כי אם לא יאה לכם, תתפטרו. אם אתם מרגישים שאתם חלק בממשל שלוקח עוד בכאלה
לא, אבל אתה יודע, אתה רוצה לשנות מבפנים. אתה לא קודם מתפטר, אתה קודם כל עושה פעולה, ואז אתה...
תשנה מבפנים, לא מבחוץ. אל תצא החוצה, תפגין מול עצמך ותחזור למח היי, בוקר טוב, ג'ו, מעניינים, מה נשמע, מה שלומך, מה אתה רוצה שנעשה היום? נשלח עוד טילים לישראל? תתפטר, אנשים צריכים לשלם מחיר על העמדות שלהם, אחרת הן לא שוות כלום. זה גם תופעה שהיא מאוד רווחת בשמאל האמריקאי הזה. סבבה, לפני שנתיים, כשלדייב שפל יצא עוד ספיישל שבו הוא כנראה מתעסק באמת יותר מדי בטרנסיות, אבל עדיין, עובדים של נטפליקס עשו משהו שנקרא walkouts. הם קמו ועזבו באמצע היום, כמחאה, חזרו למחרת לעבודה. עכשיו כאילו, די. אם אתה לא מוכן להסתכן ולו במעט בעבור העמדה שלך, ואני גם כאילו קראנו שחלק מהם הפגינו עם מסכות.
כולם, כולם בתמונות הם עם מסכות קורונה כאלה על הפנים כדי שלא יזהו.
אז זה כלום, זה תרבות הטוויטר הזאת שבה או שאתה אומר משהו בלי לשלם עליו מחיר, או שאתה אומר משהו תחת פייק. הם הפכו לפייקים במציאות. הם הפכו לפרופילים פיקטיביים במציאות הממשית. זה תרללת שאין כדוגמתה.
כן, רואים אותם בתמונה, ממש עם מסכות קורונה ומחוסים, כאילו שלא יזהו אותם. זה באמת הפחדנות. אם יש לך משהו להגיד, אז תגידו אותו.
ואל תתחבו.
כמו סופרמן וקלארק קנט, שכאילו עם המשקפיים אז לא יזהו, בלי המשקפיים.
בואו, בדיוק. זה מסכות קורונה. אפילו הטלפון פותח את הנעילה שלו כשאתה עם מסכת קורונה. אז באמת אתם עומדים שם וחושבים שאיש לא יזהה אתכם.
חיי.
ספרו לנו על העסקים שלכם, אנחנו מזמינים את כולם לקנות כחול לבן, לצרוך מהמשק המקומי, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מוניקה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מוניקה.
בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
בסדר, מאיפה השם? אני יכול לנחש?
מארגנטינה.
ידעתי, אבל לא נתת לי הזדמנות לנחש.
מפרנס.
למה ניחשת שזה מארגנטינה?
כי בחנות של אימא שלי הייתה פעם, הייתה לה עובדת ארגנטינאית שקראו לה מוניקה, וזו המוניקה היחידה שהכרתי בישראל, אז עשיתי הקש מאוד טיפשי, אבל הנה.
זה שם נפוץ אצל ארגנטינאיות?
אני יודעת. לפני כמה שנים כנראה
כשכן. אוקיי.
אני ממש מתרגש.
מוניקה, אנחנו שמחים לשמוע על העסקים שלכם ומזמינים את כולם לצרוך כחול לבן, אז ספרי בבקשה.
אז זהו, אז יש לי, אני בעלת מותג שקוראים לו מוקילה, ואני מעצבת פלסמטים לימודים לילדים.
מה את מעצבת?
פלסמטים.
פלסמט זה משטח שאפשר לאכול עליו.
כן, כן.
אז הכל התחיל כשהבן שלי היה ממש צעיר וחיפשתי, וואלה, תקשיב, אני מתרגשת בלמות.
זה ממש מובן, זה בסדר גמור.
תחשבי על מסי או משהו כזה שמרגיע ארגנטינאים.
בשר, תחשבי על בשר. בדיוק.
בדיוק, בשר. לא, אני, בכל מקרה, בוא נחזור רגע. אז כשהבן שלי היה צעיר, בכיתה ב' בערך הוא היה, אז חיפשתי לו את לוח הכפל, לקנות בחנויות, כמו שהייתי צעירה, היה פעם מאחורי המחברות. והלכתי עם מלא חנויות ולא מצאתי, ואמרתי לעצמי בדרך הביתה, טוב, אני מעצבת גרפית, אני יכולה אולי לעצב לו משהו לבד. והתיישבתי למחשב, והתחלתי לעצב, מכיוון שהוא מאוד אהב כדורגל. אז עיצבתי את המשטח, ככה מעוצב עם כדורגל וכל מיני עיצובים ויפים כאלה, ולמחרת שלחתי את זה להתפסה, וזה יצא מהמם, והבן שלי מאוד התרגש, לקח את זה לבית ספר.
אז הוא חזר ואמר, אמא, צריך עוד 40 כאלה.
זה שמר, הרביצו לי בגלל הפלייסמנט.
הם ברודים לבבות, כי הבנות ממש אוהבות את זה. אבל הדבר שיותר מצוחן בעיניי, בגלל שהבנתי שיש בעיית קשב וריכוז, שאני חייבת לדעת לסדר את המידע קצת יותר מוצא ויותר נקי, ושלא יעשה רעש. אז אם תמכנסו לאתר, תראו שלמשל את לוח הכפל, אז יש אותו בכל מיני סוגים של עיצובים, חלקם יותר מסודרים ומאורגנים, ולרוב רוב הפלייסמנטים שהם לימודיים, הם על רקע לבן.
כן, שלא יהיו הרבה הסחות דעת, וזה מאוד מפושט. האמת שזה ממש יפה.
זה מדהים.
יש של מפת ישראל ומפת עולם ומערכת השמש ודגלי העולם.
נכון. בדגלי העולם למשל, יש אחד הפלייסמנטים שממש ילדים אוהבים, זה דגלי העולם ביחד עם שחקני כדורגל, שזה משולב ביחד, ואז כאילו הם יכולים לראות
מי מאיפה,
כאילו, ממייסד מאיזה מדינה.
ואותיות וערבית וכלי נגינה.
יו, גם מפת העולם, מפת ישראל, זה כל כך חשוב עכשיו, זה כל כך חשוב, זה לקבל הקשר.
אחד הדברים, גם לי היה כשהייתי קטנה מפת ישראל, אבל כאילו כל מה שהיה חסר לי בספרים, אמרתי, אני הולכת להייר את זה לבד, גם מקומות לטייל בארץ, גם הרים בהי, הר תבור והר מירון והר חרמון, כדי שיהיה ממש הכל, אפשר ממש לקחת את הפלייסט לטייל, כאילו, ולקחת אותו באוטו, ולהסביר לילדים, ושמתי גם את כל הדגלים של המדינות מסביבנו כדי לדעת, והרי בירה, וקצת יותר אינפורמציה. כל הזמן לחשוב על איזה אינפורמציה אפשר ללמד את הילדים.
זהו, אפילו מפת העולם זה אימג' שכל כך חשוב פשוט לראות כל הזמן, כדי שהוא יהיה לך צרוב בראש, כדי שתדע איך העולם נראה באופן הכי אינטואיטיבי שיש. אז לשים את זה על פלייסמט, זה...
אני יכולה להגיד לכם שהורים מספרים לי שהם יושבים עם הילדים, ונגיד מתכננים טיול לעולם כאילו, ואז מסבירים להם כאילו לאן הם הולכים ללכת, מאיפה הם יוצאים, מה יהיה הסיבור.
גם אני חושב שהמציאות מוכיחה שהלמידה הכי איכותית היא למידה אגבית. זאת אומרת, הוא יושב עם האוכל ואוכל, ופתאום יש לו מול העיניים את המפת עולם, את מפת ישראל, או דגלים, אלה דברים שנצרבים הכי עמוק, כי כשאם ההורה גם חופר לילד, בוא שבת, וזה, זה אפריקה.
כן, זה לא להכריח את הילד עכשיו תלמד. זה שם מונח. זה מונח ואימא.
תוך כדי האוכל גם.
כן, ובמיוחד בתקופה הזאת, שכולם כל הזמן עם הפלאפונים, הזמן היחידי של ההורה יש עם הילד רגע אחד להיות במצב קשוב, זה בזמן האוכל, כי הילד לא עם הפלאפון. וכשהם מחכים לאוכל והם יושבים על השולחן, אז הם מסתכלים, וממש מסתכלים בקטע שהם מדברים אחד עם השני ועל כל מיני דברים. עכשיו, זה הלך והתפתח, והורים באו אליי בכל מיני דרישות, אולי תעצבי לנו ככה, חסר לנו ידע במילות יחס באנגלית, זה כל כך קשה ללמוד את זה, וכל הזמן אני ככה שוברת את הראש מה אני יכולה לעשות, שזה יראה יותר פשוט ויותר ברור, ואחד הדברים שאפשר לעשות עם הפסמן זה לסובב לצד השני, ובדרך כלל זה תרגול, אם זה אותיות בעברית או באנגלית, עם תושים מחיקים אפשר לצייר ולצבוע, ללמוד את השעון.
מצד שני גם קצת חבל לך שהפלייסמנט מתלכלך אם נופל עליו רוטב וכל מיני שיט כזה.
אוי, נפל רוטב על אנטארקטיקה.
אבל אפשר לנקות את זה, אפשר לנקות את זה עם סמרטוט לך, אפשר עם פיצים מחיקים, אפשר עם ספוג מיוחד.
אז מוניקה, איך מגיעים אלייך?
רושמים מוקילה.net.
מוקילה, M-O-K-I-L-E, נכון? נקודה נט.
כן. אז כן, ואפשר לבוא לקנות. אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה שהעליתם אותי לשידור.
בשמחה.
אני רוצה להגיד לכם שבעקבות כל מה שקורה, אז המצב באמת היה ברמה כזאת שאנשים לא יכולו לבוא לקנות, כי כאילו כל חברות השליחויות הפסיקו לעבוד למקומות מרוחקים, לצפון, לדרום ולעוטף, וזה ממש גרם לזה שלא הייתה יכולת אפילו להניע את זה לאזורים מסוימים, גם עד היום, אבל היום זה פחות, ואני חושבת שדווקא זה חשוב, כאילו, אתה יודע, שאפשר יהיה להמשיך, כאילו, וממש מודה לך.
כן. טוב,
תודה,
בשמחה.
מוניקה.
תודה לך שהתקשרת.
והצגת את העסק שלך מדהים.
נכון.
תודה רבה.
ונשים בפייסבוק שלנו בוקר חדש, לינק אלייך לאתר. זה ממש שדרוג לבית. תודה.
אוקיי, תודה.
ביי. לגמרי. אגב, בדיוק אתמול, מישהי, אימא של יגיל, והאחים שהיו בשבי, היא סיפרה שאחד מהבנים היה בשבי, והוא היה לבד שם, לגמרי. ואז שאלו אותה, אז מה הוא עשה? ואז היא אמרה, הוא למד שפה, והוא... היה לו איזשהו חלון, והוא הסתכל על משפחה שחיה כזה ממול, איפה שהוא היה, ושהוא התחיל כאילו להבין, אוקיי, זה אח שלו.
מה?
וכן, כאילו...
הם הסתכלו, זאת אומרת, הוא היה שבוי במקום עם חלון, והוא היה יכול להסתכל על משפחה אחרת?
כן, הוא ראה כזה זה, הוא הבין הקשרים, הוא הבין שזה, זה אח של המפקד, הוא התחיל להבין את השפה, הוא חזר עם כאילו שפה, הוא ראה...
הוא למד ערבית?
כן, היה אל ג'זירה, הוא ראה הרבה אל ג'זירה, וגם הוא היה מדבר עם השובים וכאלה. זה כאילו, זה פשוט כל הזמן ישב לי, כי דיברנו על זה שכאילו ידע מונח.
והנפש האדם היא צמאה לידע וסקרנית, לא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא. זה מה שעוזר לנו לשרוד, אגב. אם לא היינו כל הזמן רוצים ללמוד דברים חדשים, לדעת, בסביבה חדשה להסתגל אליה תוך כדי הבנה של ההקשר.
זה ממש משפר את סיכויי ההישרדות שלך.
כן. גם היינו גושים של בשר ולא בני אדם. זה בדיוק מה שעושה את ההבדל. ירון?
בוקר טוב, טל.
בוקר טוב, ירון.
היי, ירון.
בוקר טוב לכולם. היי, בוקר טוב.
מה נשמע?
ידענו ימים טובים יותר.
בהחלט. ירון, ספר על העסק שלך, בבקשה.
העסק שהיה לי, אתה מתכוון.
אוקיי.
אנחנו כבר כמעט לא עובדים למעלה מ-80 יום.
כן.
אני במקצועי מטפל רגשי ומרצה לקונדיטוריה. ומה שקרה מאז השבת השחורה היא שאנחנו כמעט לא עובדים.
איפה אתה יושב בדרך כלל?
בית הספר מוקם באשקלון. אני ב-2018, לאחר הלימודים שלי בפריז, חזרתי והקמתי בית ספר לקונדיטוריה, בוטיקי מאוד מאוד מושקע ומזמין ללמידה חווייתית. רצה הגורל, אחרי הקורונה שאיכשהו קצת התאוששנו, הגיעה המכה הזאת וסגרה אותנו כמעט לחלוטין.
וואו. ספר על הבית ספר.
בית הספר יש בו שני מגמות עיקריות, מגמת קונדיטוריה ומגמת אפייה.
כן.
אנחנו עובדים עם מבוגרים, ובכובע השני שלי יש כאן כל הזמן סדנאות וטיפולים רגשיים באפייה. לצורך העניין, היום בבוקר, בעוד שעתיים, תהיה פה סדנה ראשונה מאז תחילת המלחמה, לארבעה בנות שככה מאוד מאוד רצו ההורים, כדי לקרקע אותם קצת, כדי להחזיר את השפיות, להוציא אותם מהמסכים.
מה זה טיפול באפייה? ספר על זה קצת לעומק.
טיפול באפייה, פסיכותרפיה שמתעסקת בעבודה עם חומרים, בעבודת איזון גוף נפש דרך העבודה שלך בסנטר. נגעת בבצקת על פעם?
יצא לך.
יצא לי, בהחלט.
יצא לך. מרגיע, זוכר את החוויה? הגוף זוכר בדרך כלל.
הבטן מראה שהגוף זוכר, בהחלט.
זה מאוד מרגיע, זה מאוד מרגיע. אנחנו הולכים למקומות המאוד מאוד מאוד ראשוניים, הזיכרון הראשון שלנו כבני אדם 0 עד 4 יושב על ריחות, בגדול, בלי להיכנס.
אז איך אפשר בעצם לעזור לך כעסק?
מה שהתחלנו לעשות בחודש האחרון זה פשטתי את מדי המרצה והתחלתי לייצר את המאפים שלי ואותם אני מפזר בכל הארץ.
אוקיי.
אולי. אז אפשר להזמין ממך?
בשמחה, בכל יום שישי אני לבד פה, אז בכל יום שישי אנחנו יוצאים עם משלוח בחינם ומחלקים כדורי פיצה קפואים וכל מיני דברים כאלה ואחרים.
כדורי פיצה שאחרי זה ניתן לשטח אותם וממש להכין את הפיצה. כן.
לא אכלת טעים כזה, כן. כן, לא אכלת טעים כזה. זה בצק שעובר...
סטנדרטים של תום בפיצות הוא גם לא גבוה כל כך.
למה לא גבוה?
מה, פעם אמרת היום, מעדנות, אני אוהב מעדנות.
סליחה, אני עומד מאחורי האהבה שלי.
נו, בסדר.
לא חושב שזה פיצה מגונה, אני חושב שההפך, זה מעיד על זה שאני ענין טעם, ואדם עם חך כל כך מתוחכם.
ש?
שזה הפוך על הפוך.
רק מהדנות. ששלמת את הלופ.
יפה.
אז אתה אומר, אפשר להזמין ממך כדורי פיצה ועוד דברים?
אפשר כדורי פיצה, אפשר את כל המאפים המסורתיים שאנחנו עושים כאן ומוציאים החוצה פעם בשבוע. ואפשר לחזור להגיע לסדנאות. אפס זה נראה כאילו ש... אשקלון יסדה קרב ואי אפשר, לא נכנס ולא יוצא. ובחודש האחרון, אני כבר לא זוכר מתי הייתה כאן הזקה, עסקים חזרו ככה לאט לאט לפעילות, ממד יש בצמוד.
אז נזמין את המאזינים,
אנחנו רוצים לחיות, כי מהמדינה, אתה יודע, אני לא שמעתי מהמדינה מאז ה...
למרות שיש מתווה פיצוי של בעלי עסקים, הגשת בקשות וכזה, יש באתר של רשות המיסים.
את כל הבקשות, תאמן לי טל, את כל הבקשות.
ולא הגיע כסף עוד?
לא יגיע גם. לא יגיע.
כי?
כי הם עשו איזושהי משוואה של הקבלה ל... חודשים משנה שעברה.
כל ילד שהעסק לא היה.
בתי הספר לקונדיטוריה בכל הארץ לא עובדים בתקופות האלה, וזה לא משנה אם עשית מחזור של 200 או 300, אם שילמת מיסים למדינת ישראל כמו טטלה, לא מגיע לך כלום, ועם זה תתמודד.
האמת שיש הרבה מאוד מקצועות ואזורים כאלה שנופלים בין הכיסאות.
נכון שהמשוואה הזאת היא לא תקופה.
בטח אנשים שהקימו עסק חדש, שאין בכלל מעלה, שאין שום רפרנס אחורה, אבל הכסף שהשקעת, השקעת.
בדיוק, וזו התקופה הכי קשה לעסק.
נכון. טוב, ירון...
אף אחד, אנחנו לא מעניינים אף אחד, ואתם יודעים מה ברשותכם. הדבר שהכי כואב לי, הכי כואב לי.
כן.
יש כאן מדינה... יש כאן אירוע לנהל. 16 שנה לא מנהלים את האירוע הזה.
זה, אני חושב שכולנו הבנו, כולנו הבנו היטב בשבעה באוקטובר, שלהחביא או לשים פלסטרים זמניים,
מדיניות ההדחקה.
על פצע כזה כואב, זה לא עוזר. בסוף המוגלה מתפרצת. אבל...
סליחה שאני נכנס למילותיך. האירוע הזה, אתה יודע מה, אם היית עושה וטועה בסדר, אבל לא לעשות בכלל ולחכות שתתפוצץ לנו כזאת מוגלה בפנים ולגמור מדינה שלמה, הם לא גומרים רק את החיילים, הם גומרים אותנו, את האזרחים הפשוטים שקמים בבוקר. אני גייסתי לפני שבוע ילד לתוכנית 6 שנתית, והוא קם בבוקר ואמר לי, אבא, אני בעוד 6 שנים יהיה מ"פ. והוא יצא ואני בכיתי. אני לא יודע אם הוא יחזור לי משם, אבל בשביל זה אנחנו טובים. אבל בשביל מישהו שינהל את המדינה פה, אין מי שינהל את המדינה פה. למה?
ירון, אני חושב שהרבה הרבה הרבה מאוד אנשים מזדהים עם הדברים שאתה אומר. אז קודם כל תודה רבה, ונקרא לאנשים גם לקנות ממך את הבצק הקפו, וגם לבוא לסדנאות באשקלון אצלך שם, ואנחנו נשים את הפרטים בפייסבוק שלנו, בוקר חדש, ואם מישהו רוצה לחפש אותך ישירות, איך עושים את זה?
ב-050-4-703-129, אני חוזר, 050-4-703-129, בדרך כלל בהודעת וואטסאפ, ואז אני חוזר לכולם.
וכמובן, אם מישהו לא הספיק לרשום, מה אתה אומר?
מה? אנחנו נמצאים גם בפייסבוק תחת ירון נחמיה באנגלית, בית הספר הצרפתי לאפייה. גם באינסטגרם פחות כזה, אני
פחות פעיל, אבל יש
קצת טכנופוב, אז
טוב, בצק, אתה טוב בלפתוח בצק.
אנחנו נשים לינקים בעמוד הפייסבוק של בוקר חדש.
תודה רבה ירון, בהצלחה.
גם לך ירון, תודה, תודה שדיברתי איתך.
תודה יקרים, ותגידו מתי, טוב, אני אביא לך פיצה אמיתית.
אני אשמח, אני אשמח. אבל אני גם רוצה להגיד שגם האדנות זה פיצה אמיתית, אני עומד אחרי זה.
טוב, לא,
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר קוב.
היי, מה נשמע?
מעניינים.
באהבה, אני יושב על זה כבר כמה דקות.
כן, נגמר עוד שבוע, זה ככה... כאילו, הזמן טס, אבל אנחנו עדיין בשביעי לאוקטובר, בגלל.
ממש.
זה נטורה.
תשמע, דיברנו קודם קובוביץ' על הזמן שעובר, ובעצם אנחנו כבר כמעט 70 יום במלחמה, יום 69. וזה מתקדם וזה קשה, אבל האם באמת היעד הזה של הכנעת חמאס, מיטוטו, סילוקו, הוא באמת הולך ונהיה כזה שריאלית זה לא באמת אפשרי?
אפשרי זה אפשרי, הכל תלוי בזמן שיש לך.
כן, הכוונה בתוך מסגרת הזמן.
בדיוק, והחוק, והבינלאומי, וכל מה שצריך.
וכל השטויות האלה.
אנחנו כרגע בדיוק, כל ההצקה הזאת עם בתי משפט. אבל בגדול, אנחנו כרגע נמצאים לפחות במצב שחמאס כן ספג מכה קשה, אוקיי? גם בזרוע הצבאית שלו, אבל המכה הקשה ביותר של מי שספגו עד עכשיו זה אזרחי עזה, ששוב, גם דיברנו על זה הרבה, בסופו של דבר חלק מהעובדה שאתה רוצה להקות את חמאס זה גם להקות בעזה חזק מאוד כדי לפגוע במשילות. אבל אנחנו רואים שאנחנו אחרי 70 יום והקרבות הופכים קשים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לנו יותר הרוגים, צהל יש לו, בעיקרון צהל הוא נורא חזק, הוא אפילו צבא מודרני, אבל הוא יודע לנוע מהר, לשטוף מה שנקרא אזורים שלמים. ראינו בתחילת התמרון, צהל ידע להגיע עד למרכז העיר עזה מהר מאוד. הקושי של צהל זה בעצם לשוט במקום, ולשוט במקום לתקופה ארוכה. זה הרבה יותר כבד אצל מבחינת צהל, ויש פה גם יתרון לחמאס. הוא בעצם בתוך המבנים, הוא יוצא עכשיו מהמחילות, עד עכשיו הוא די ירד למטה ומתחת לאדמה, ונורא דאג לשמר את הכוח שלו. נכון שהם נפגעו, אבל פתאום אנחנו רואים אותם יוצאים. זה הופך להיות מין איזה קרב מחילות, וצריך להבין, אנחנו נמצאים במצב מטורף, שצהל בעצם נמצא מעל הקרקע וחמאס מתחת לקרקע, זאת אומרת, yeah. אין את המפגש הזה של פנים אל פנים, וכשיש את המפגש הזה, תמיד בדרך כלל יהיה הפתעה ראשונה של, wow. של אותם מחבלים, שהם יוצאים, כן? הם יוצאים ראשונים, או מתחת לאדמה, או שהם יוצאים איזשהו, אני אומר זיג, הם יוצאים איזושהי פינת רחוב, יורים ומסתלקים.
ומסתלקים בחזרה לחור שממנה
הם יוצאים. כן, והחורים הם אגב חורים, זאת אומרת, זה חורים בקוטר של בן אדם בערך, זה לא איזה מנהרה
כן,
כזאת,
זה ממש, נכון, אבל מצד שאני גם, בואו, צריך להתחיל להגיד את האמת ולשאול שאלות, האם זה נכון בכלל שצהל מתחיל להתעקש על כל איזה פיר? יש שם אלפים.
כן.
אני לא יודע, אנחנו רואים את זה, אלא פיצצנו עוד פיר, אם עכשיו אנחנו עובדים על הפיר הזה, גם כשאני נכנס, אני רואה, אני כן, לא בטוח שזה נכון.
אף אחד לא אומר כמה יש, כמה זה מתוך הכלל,
וגם,
בדיוק.
בסוף, פיר כזה, כדי להחזיר אותו ולהשמיש אותו, צריך את חפירה. זאת אומרת, אני לא בטוח שצריך ככה להשקיע על כל דבר כזה, במקום להמשיך לרוץ ולנוע על מוסדות שלטון, על אתרים מאוד חשובים, להגיע לבחירים, להגיע לכל הנקודות שהם ממש, לקחת להם נקודות, ופשוט אנחנו רואים את זה גם. פתאום הזה, גם כשאני נכנס אנחנו רואים, אז פתאום יש מחבל בבית. אוקיי, ומה? אתם רוצים להגיע למחבל האחרון? לא נגיע למחבל האחרון. מה, רוצים לאסוף את הנשק האחרון? לא נגיע את הנשק האחרון. זאת אומרת, באיזשהו מקום בצהל, לפחות עד בשלב האחרון, ממש קשה לראות את צהל ממשיך לשטוף ולהגיע למקומות וליעדים. זה מין דשדוש, אני לא יודע אם להגיד דשדוש, אבל צהל בשבועות האחרונים לא התקדם מטר, הוא פשוט פועל בכוח במקום שהוא נמצא. וזה מתחיל להיות בעייתי, כי בסוף יצאנו, לפני שיצאו לכל המלחמה הזאת, היו שלוש מטרות נורא נורא ברורות, כן? ניצוץ חמאס, אנחנו עוד לא שם. אנחנו לא שם, אנחנו רואים שהקרובות אפילו הופכים להיות יותר קשים. וגם, אני אתמול יצא לדבר עם איזשהו גורם צבאי בכיר, שאומר, כרגע לפחות, אם אנחנו יוצאים היום, חמאס יכול לשקם את עצמו.
ברור.
גם בצפון.
ברור.
אז אנחנו לא מוטטנו אותו.
ברור שלא מוטטנו אותו.
אבל האם נוכל להגיע למצב שהוא לא יוכל לשקם?
זה מה שהבטיחו.
לא, ברור.
כן, אבל
אז זה אנחנו לא נהרוג את המחבל האחרון, ולא נהרוג את החמאסניק האחרון, אנחנו רוצים להבטיח שיהיה להם מאוד מאוד קשה לשקם את עצמם. וכרגע הם כן יכולים לעשות את זה. ואם אנחנו מסתכלים על החטופים, אז אוקיי, גם החטופים עוד לא הגיעו ולא חזרו, ואני לא רואה עדיין בזמן הקרוב את המצב הזה שאנשי נחל עוז בערי, כפר עזה או נירוז.
אבל זה בדיוק הנעלם במשוואה הזו. אבל זה בדיוק הנעלם במשוואה הזו, שיש אנשים ולא מעט אנשים, ואנשים שעברו המון המון המון, והם פשוט לא יחזרו אם לא יהיה להם ביטחון. כאילו, נכון שיש שעון חול מדיני ויש את העולם ויש את הלחצים האלה מבחוץ שאי אפשר להתעלם מהם, הם המציאות, אבל יש גם אנשים שלא יחזרו, הם לא יחזרו, ואם הם לא יחזרו כולנו מבינים שזה סוף המפעל הציוני, אין פה שאלה, אין מדינה אם חלק שלם של המדינה לא יכול להיות מאוכלס, כי אז אף חלק לא יוכל להיות מאוכלס. אז אין מה לעשות, אין ברירה, זה קיומי, אלא לפתור את ה... לקיים את המטרה הזו שהבטחנו.
לא, קודם כל, הרבה מאלה שאומרים לא נגיע, לא נחזור. אני לא מדבר על אלה שחוו בתוך הממדים, או שנפגעו, שנחטפו להם, או שנהרגו להם אנשים. אבל בסוף, אנשים גם יחזרו, משום שזו המציאות, ואנשים שם, זה חבר'ה צעירים שהשקיעו את כל החיים שלהם, ושמו שם משכנתה, והוא לא יכול למכור את זה עכשיו, ויש לו ילדים, ויש שם, זאת אומרת, אני חושב שכן יחזרו באיזשהו שלב, הרוב יחזרו. לא משנה באיזה מציאות, כי צהל בסופו של דבר כן יתפרץ שם. אז נכון, עכשיו הם בתוך קבוצה גדולה, והם אומרים לא חוזרים וביחד, אבל כשיתחילו לחזור, אתם, אם יוצא לכם לעבור בבתי המלון שם, בסוף אנשים חיים משפחה בחדר במלון.
זה בלתי נתפס, זה לא בקטע של חופש, כן, זה לא בחופשה.
בדיוק,
זה פליטים. פליטים, אמנם בבית מלון, אבל הם פליטים.
בדיוק, אנשים חושבים שזה הקדוטו בבריכה, זאת אומרת שבארבע הם יורדים לארוחת ערב, ואז יש איזה, לא יודע מה, נגץ בבריכה, זה לא. זה אנשים שעכשיו כמעט יותר 70 יום, הם נמצאים בחדר במלון, והם נמצאים משפחה. והחדר הזה כבר הופך להיות כמו איזה בירת סטודנטים מפוזרת בכל מקום, זה לא בקטע הרע שלה, לא הטוב, כן? יש מצב בלתי נסבל, יש מצב בלתי נסבל, גם המשפחות האלה כבר, גם ככה הם בתוך הדבר הזה, אנחנו כבר שומעים על זה שזה קשה, זה סיר לחץ בין בני הזוג, בין הילדים המתבגרים יותר, זאת אומרת, זה ממש סיר לחץ שם, והמדינה, אני עד עכשיו לא רואה איזה מהלך של המדינה, כאילו באזור התפר, כן, אזור הגבול, שאתה אומר, הנה, זה יחזיר אותם חזרה. אז נכון לעכשיו, באמת, צהל פועל ומכה, אבל אוקיי, אבל זה הרג והרס, וזה בסדר, אני לא איזה מצביא גדול של כולה סמן ראשון שהשתחרר, אבל בסדר, אז הם עושים הרס והורגים, זה נכון. אבל אין פה שום, אין את האגרוף המדיני שיודע לקחת אותנו לנקודה הזאת.
זה לא יעבוד בלי הסדרה מדינית, בלי תוכנית מדינית, נכון?
בדיוק, מה רוצים? עכשיו צהל מה? שימשיך להרוג עוד מחבל ולקחת עוד קלאץ' ולהיכנס לעוד פיר? אני אומר לכם בוודאות, אף אחד בצהל לא יודע מהרמטכ"ל. ועד הלוחם עכשיו שנמצא בפנים אל פנים מול איזה אויב, הם לא יודעים מה רוצים להגיע בסוף.
תגיד קודם.
איזה תוכנית כזאת.
זה די מדהים מה שאתה אומר, כי נכון שגם נכנסנו לקרב הזה בסערה, ובאמת מתוך מכה איומה איומה שקיבלנו, אבל...
נכון, כי זה גם היה קרב בלימה, אז בסדר, נכנסנו לזה.
נכנסנו בדיוק, בלמנו, נכנסנו, עברנו, העברנו את המלחמה לצד השני, התקדמנו, הרסנו וכולי, אבל מלחמות לא... אנחנו לא בימי האדם הקדמון, אתה לא הורג את כולם, ואז נגמרת המלחמה, זאת אומרת, יש שם גם מיליונים הרי. צריך לסגור את זה איכשהו מדיני.
אנחנו יודעים שמלחמה היא תמיד כלי לקידום מטרה מדינית, זה ההגדרה שלה, אבל אני כן לא יודע, כשגלנט, ואני לא מעריצי יואב גלנט, לא הצבעתי לו, בסדר? אבל כשהוא אומר שצריך ואפשר למוטט את שלטון חמאס, אני כאילו מסרב לקבל את זה, לא יודע, אולי זה נפשי, בסדר? מסרב לקבל את זה שזו משימה בלתי אפשרית. היא אמנם קשה, היא תיקח זמן, העולם בטח לא יקל עלינו להגיע לשם, היא צריכה להיות מלווה בתוכנית מדינית, אבל חמאס זה ארגון, אפשר למוטט.
אבל אני אגיד לך למה גלנט, זה מס שפתיים, זאת אומרת, זה מילים חלולות. משום שכמו שאמרנו בהתחלה, בוא תתן לי שנתיים, ואין לי הגבלה של אמל"ח, אוקיי? אני, יש לי פצצות של חיל האוויר כמו... כל פעם שהמטוס ימריא, מיד יש לי במחסנים עוד טילים, או פצצות. זה לא קורה. אנחנו לא, אני לא מדבר עכשיו אם יש או אין, כן, אנחנו לא, אבל בוא, המחסנים של חיל האוויר, זה מיליארדים אנחנו מורידים שם, וגם צריך להביא את זה, ולא יודע כמה יש, אין, צריך לראות שיש.
ובגלל זה לא הגענו לשם, עד שזה לא נהיה קיומי, אבל ברגע שזה קיומי, זה קיומי, מה תעשה עם
צצות? אבל אין בעיה, אבל בסוף צריך להביא את זה.
נכון, מסכים.
בסוף צריך שיהיה פה, אנחנו מגיעים ל-200 מיליארד, זאת אומרת, תבינו, כל מטוס כזה שעכשיו עוזר לחיילים, שבאמת עוד לא עושים חשבון ומסתכלים, קודם כל זה לא בושה לעשות חשבון, כי זה כסף, אבל מישהו צריך לייצר את זה, מישהו צריך לקנות את זה, ואתה גם צריך שהאמריקאים יביאו את זה, הרבה מהחימושים, זה בחימושים אמריקאים. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לאמריקאים, טוב, הבנתי אותך, שמעתי אותך, תני, אני, אתה רוצה שנצא, טוב, עוד שנה אני אעשה מה שאני רוצה, והוא ימשיך, נשלוח לך את החימושים ואת הפגזים. כל טנק כזה יורה בעלות של מיליונים ביום. מישהו יצטרך לתת את זה, לשלם את זה, להביא את זה. זאת אומרת, אנחנו נשלם את המלחמה הזאת, הילדים שלנו גם ישלמו את המלחמה הזאת.
הם גם נכון, אבל הם גם ישלמו את המחיר אם לא ננצח את המלחמה הזאת. בגלל זה זה קיומי, ולכן לא הגענו לשם עד עכשיו.
נכון, נכון. אבל מצד שני, בואו נמצא מנקודת ההנחה שהפצצות האלה, מישהו צריך לייצר אותם, להביא אותם, זה לא משהו בלתי נגמר. ומצד שני, אתה גם כל הזמן צריך להיות דרוך על מה שקורה בצפון. עכשיו, אתה לא יכול להתייחס לדרום, יאללה, אני אעשה מה שיהיה, אתן את הכל, ואז יפציעו אותך מהצפון.
לא, אבל יש אילוצים, אבל אחד הדברים, המטרות של ההרס ברצועת עזה, זה לסמן ללבנון מה עתיד לקרות שם עם חיזבאללה. זאת אומרת, יש פה, אתה נלחם בעזה, אבל אתה בעצם כבר נלחם בצפון עם המסרים האלה.
אני רק אתן לכם ככה מושג, כן? על פי הערכות, אם לבנון נכנסים, אנחנו צפויים להם משהו כמו 3,000 רקטות ליום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אירוע אחר לגמרי, גם חיזבאללה מבין את זה, הוא יודע את זה, שהוא יכול לארגן לנו אירוע אחר לגמרי. אז בקיצור, אני צריך לחשוב מה עושים עם זה. ואני חושב
אם לבנון עכשיו רוצים לעבוד הפוך, לנסות לייצר קודם כל הסכם מדיני. ואם לא נייצר הסכם מדיני, אז תהיה לחימה.
הצרפתים מאוד פעילים בתיווך שם, ולהשיג את חיזבאללה אחורה.
גם האמריקאים, כן. למרות ששוב, מה אנחנו מנסים להשיג פה? את הדבר שהסכמנו עליו כשסיימנו את מלחמת לבנון השנייה.
אני אגיד לכם, אני חושב שהבעיה הכי גדולה, זה שכולנו מחפשים איזושהי תמונת ניצחון במלחמה הזאת, ואז אנחנו אומרים, הנה, אז נמוטט, אז נביא, ויש, חייבים פה איזו תמונת ניצחון, במקום ש... לא יהיה ניצחון.
נסתפק בחטופים שיחזרו, בוא...
בדיוק, רק, לא נסתפק, הלוואי, זהו, זה יהיה... בדיוק.
קובוביץ', תודה.
סמל ראשון, תודה רבה.
תודה.
סמל ראשון, כן.
להתראות.
ביי, ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
וואו, היום נר שמיני של חנוכה.
נכון?
זאת אומרת, ביהדות כאילו עדיין שביעי של חנוכה, אבל בערב בעצם נכנס היום הבא.
פונה יום, כן.
זה חנוכה? הרבה מדברים על זה שזה, שהרי אנחנו כאילו עדיין באותו יום משיבה באוקטובר, אני חושב שגם בתוך המערבולת זמנים הזאת, גם חנוכה עבר.
כן.
אף כאילו, לא היה בו טיפה מהחגיגיות שיש בחנוכה. תחשבו שחנוכה בדרך כלל, כמובן, הדלקות נרות ופלש וכל המהלכים האלה.
כן, טור דה פלש.
אבל זה גם החג של הפסטיגלים וההצגות הילדים.
של הפקקים שם ברמת החייל.
נכון. ושאנשים ממהרים לחזור הביתה להדליק נר, אז הם יוצאים מוקדם יותר מהעבודות. וכל החגיגיות הזאת של חנוכה כמובן לא התקיימה הפעם.
לא.
חנוכה זה חג של בילויים כאלה, של בידור, של תרבות.
חנוכה זה החג הכי, אחד מהחגים הכי יפים וכיפים שיש, וזה באמת, אני כל כך מתפלל שאת חנוכה הבא נחגוג במיינדסט שונה לגמרי.
הלוואי, באמת, באמת הלוואי. אבל היה אתמול מי שהעלה פסטיגל, מי של עצמו.
שלשום, שלשום הוא העלה אותו.
כן, כן, כן.
אתמול פרסמו את הסרטונים.
האדוות שלו הגיעו.
כן, כן.
נשמע את הקטע, נשמע את הקטע, אני אתן לו הקשר, איך אתם רוצים לעשות את הטרפת הזאת?
פסטיגל גיבורי על.
אוקיי, יפה. זה כמובן...
יותר נכון, פסטיגל פנטזיה.
תגדד, וואי, כל כך.
מה זה פסטיגל פנטזיה?
היה כזה.
חד השנים.
כן,
זה כמובן ראש הממשלה.
זה גם הוא האומן שכאילו מביאים בהכי הרבה כסף.
כן.
וגם הוא לא חלק מהעלילה של הפסטיגל, הוא מגיע בסוף לעשות את השירים שלו וללכת.
ועושים לו את המחווה?
כן.
וכל האומנים הצעירים מעמידים פנים שהם גדלו עליו?
נכון.
ואז שרים את שירה וחוזר חלילה 5 פעמים ביום. אז לשמחתנו את המופע הזה, אנחנו זכינו לראות פעם אחת, אבל זאת גם פעם אחת יותר מדי.
אני ראיתי את זה 16 פעמים אתמול, כן.
כן.
כן,
שאלה אכיל.
קונטקסט?
קונטקסט זה באירוע של המשטרה. נכון?
כן.
הוא מדבר מול שוטרנו. קונטקסט רחב יותר, לפני 69 ימים חווינו את המתקפה הברברית והנוראית ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל בערך. קונטקסט עוד יותר רחב.
שואה.
זה קרה ב...
קונטקסט רחב זה...
זה היה במשמרת של אדם שעכשיו עושה אגדו לכוחות הביטחון. אחרי מדיניות רבת שנים שהוא הוביל. עכשיו כאילו... אל תתפטר, אל תתפטר. הכל טוב. תוביל את המערכה. בסדר. הכל טוב. אתה לא יכול להתנהג ככה. אתה לא יכול להתנהג ככה. אתה לא יכול. זה פשוט לא סביר שתשתמש בדבר הזה כאיזה... תעלו להעלאת מורל, אני לא יודע אפילו...
זה נקרא קמפיין. זה לא תעלו להעלאת מורל, זה נראה קמפיין. גם שנתיים, לא יודעת מתי ראיתי אותו כל כך, שכחתי שהוא יודע על הזוז. האדם, כאילו פתאום הוא זז והולך וזה.
עומד על הבמה עם המיקרופון ומשלהב את השוטרים שיושבים שם מולו.
חשבתי שהוא יודע רק להזיז את היד ולהגיד, תעלה את הפומטר, תעלה. זהו, לא ידעתי שהוא יודע כל כך כאילו להזיז את הגוף, אבל... זה ממש הקמפיין שאנחנו כל כך מדברים עליו שהתחיל, אז הנה הוא, אבל זה קמפיין של שחייה. זה כאילו הרגיש כמו, הוא חושב שהוא זוכה בפריימריס. עכשיו, חיים, הפסדת. הפסדנו. כולנו הפסדנו. בשבעה באוקטובר כולנו הפסדנו. וכדאי שהטונציה תתאים את עצמה לדבר הזה, להפסד.
איזה ניתוק. איזה ניתוק מוחלט מהמציאות ומהאירוע. זה מרגיש שזה מפחיד, שזה כבר נהיה מפחיד.
נו, מהאנשים שהביאו לנו את אלה החיים.
בול. וגם הטיימינג של זה.
בוודאי, הטיימינג.
קרה שלשום בערב. האירוע הזה שבו בכזאת חגיגיות, עם קריזמה של מדריך בצופים, הפעיל את השוטרים.
קריזמה של קווין רובין.
כן? שיש לו יותר קריזמה.
לא, יש לו הרבה קריזמה.
לא, זה גם היה עם קריזמה.
לא, זה היה עם קריזמה, אני...
כן. שלשום, כשבאותה שעה בדיוק...
זהו, זה קרה, בעצם ההתקלות הקשה של גולני הייתה בסביבות השעה 4.
התחיל,
כן. וזה באותו ערב, בסביבות 6-7, אז הנאום הזה בעצם התקיים. וזה... זה בדיוק העניין הזה של כאילו אנשים יכולים להגיד הוא לא ידע. גם זה לא בסדר שהוא לא ידע. איך ראש ממשלה לא יודע שקורה דבר כזה חמור?
אין מצב שהוא לא ידע, וזה רק הופך את זה לעוד יותר הזוי.
נכון, וזה בדיוק העניין פה גם בשבעה באוקטובר, שאומרים הוא לא ידע, הוא אומר לא ידעתי. גם זה לא בסדר, עוד יותר גרוע שלא ידעת. גרוע אם ידעת וגרוע שלא ידעת.
כי אם ידעת ואתה עומד על הבמה וככה מלהיב את הקהל, כאילו קורה משהו חגיגי, זה מפלצתי.
נכון.
ואם לא ידעת...
זה רשלנות.
זה אומר שמשהו חמור בניהול של המלחמה הזאת קורה שוב במשמרת שלך ושוב תחתיך, כי תקרית כל כך חמורה וכואבת וקטלנית, קורית ולא מספרים לך עליה תוך כדי, זאת אומרת, אתה לא מעודכן.
אין מצב, אין מצב שלו. אני משוכנע שהוא ידע וזה הופך את זה לעוד יותר חסר רגישות, כי בואו, אנחנו בימים שבהם אתה באמת חושב פעמיים לפני סטורי מצחיק שאתה מעלה, כי אתה קורא את החדר ברמה הכי בסיסית שיש, אתה מרגיש שאנשים לא שם, וגם אתה לא מאוד שם, וכאילו בסדר, אנחנו מבינים, יש רגעים יותר קשים במהלך היום, יש רגעים פחות, צריך לחזור גם לחיים, אבל אתה רגיש לסביבה שלך, אתה לא עומד, בטח לא כשאתה במעגל האחריות של הדבר הזה, ומשלהב, אתה לא שם, אתה לא שם, כאילו אנרגיה כל כך לא מדויקת.
אתמול בערב ראיתי אולפן ליגת אלופות בשבע בערב את המשחק המוקדם, ומירי נבו פתחה באמת ברגישות רבה את ה... ובעצב גדול את השידורים, וזה היה כל כך חי שכבר הייתי בטוח שקרה עוד אסון כזה, אבל עדיין, זאת אומרת, כולם תחת המכה הגדולה הזאת שקורית כל הזמן, אבל בוודאי זאת שקרתה שלשום.
בטח, זה להבין את הסנטימנט, כן. את הרגש.
אז לעמוד ככה ולעשות מוטיבציה, נאומי מורל מול השוטרים, שגם הם חטפו מכה כל כך כואבת ביום הראשון של המלחמה הזאת.
והוא כמה שנים מסית נגדם. הוא כמה שנים מסית נגד המשטרה.
תקשיבו, הוא ממש גם, הוא עשה מסך מפוצל.
לעצמו.
כאילו, לעצמו, אבל הוא ידע את זה, אנחנו רק בדיעבד השלמנו את, את המסך השני, אבל הוא ידע שהוא במסך מפוצל. גם למסגר את זה כשאלות של כן ולא, כשזאת סוגיה כל כך מורכבת, הוא כאילו ממש כזה משטיח את הכל של, של, של קמפיין, כן, כן.
את יודעת מה? לא חשבתי על זה אפילו. מה זה השאלה הזאת? להמשיך כאילו מישהו רוצה שלא תמשיך. כאילו,
למוטט את חמאס. זהו, זה רידוד של הסוגיה. זה רידוד של הסוגיה. זה לא...
על מה אתה מדבר בכלל?
אנחנו כבר בהסכם המדיני, אנחנו רוצים להיכנס לסעיפים, לזה, לא לכן ולא הגדולים האלה.
להמשיך, שואל את הקהל.
להמשיך.
וואי, זה כל כך נחות, זה כל
מה
כך...
מה זה? זה של פעם גם, זה של
ה-80's. אני באמת עכשיו פתאום רק מבין, כאילו...
את התוכן, אני גם לא חשבתי את זה עד שלא אמרת.
וגם... מה זה, אתה מכה בפיניאטה, ואתה שואל את הקהל אם להקות בה עוד ועוד ועוד, סליחה על הדימויים הקרובים, אבל זה סיבה למסיבה, זה חגיגה, ואגב, נתן קרדיט פה לשוטרים שישבו בקהל,
כן, הם לא כזה זרמו.
הם לא הכי התלהבו, זאת אומרת, הקן שלהם זה לא... כן!
ממש לא.
לא, הם איבדו הרבה. הם נלחמו, האחרונים שבשוטרים הלא מבצעיים ירדו לשטח והצילו חיים.
תחנת משטרה בסדרות נהרסה בשבעה באוקטובר.
כן.
אתם יודעים?
אז הם יושבים שם וכאילו מאי נעימות מולו ענו לו את הכן הזה.
נכון, כי הוא מסגר את זה כשאלה של כן, כן. ולא, אתה לא יכול כאילו להגיד, שמע... זה מורכב, כאילו מישהו היה צועק לו
זה מורכב יש מחירים כבדים אבל אנחנו נחושים להמשיך
אני יודעת שמחרתי את עצמי להזיה
אנחנו קוראים לכם לצרוך מהמשק המקומי, לקנות כחול לבן, ואנחנו נשמח לשמוע ולהשמיע כאן על העסקים שלכם. 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
ספי, בוקר טוב.
ספי? ספי?
כן.
בוקר טוב.
היי.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור.
אחלה. ספי, אנחנו שומעים על העסקים שלכם ומזמינים את כולם לצרוך כחול לבן, לקנות מעסקים מקומיים. ספר בבקשה, ספי.
אז קודם כל, תודה לכם שאתם עושים את זה. זה באמת זמן ממש מקסימה.
אוקיי.
והעסק שלי זה עסק של אומנות שאני מכין. אני לוקח... דיסקים ישנים, דיסקים יד שנייה, והופך אותם בעצם לקולאז'.
אני צורחת.
יו, אני רואה באינסטגרם עכשיו. איזה יופי. זה בעצם אם יש אומן שאתה אוהב, הרי כבר לא שומעים דיסקים, שומעים סטרימינג.
חוזר.
נכון.
כן, אוקיי.
זה חוזר, זה חוזר ובענה.
כולם שומעים דיסקים.
בעיקר פונק, מלא מלא פונק בדיסקים.
אבל זה כן, יש מגמה של כמו של תקליטים, שזה כזה יותר עוצרות ואספנות.
כן.
זה נכון, אבל עדיין זה משהו שהוא כבר עבר מן העולם, אפשר להגיד שזה נחלת העבר.
אני רואה את...
אנשים נקיים עם סטוקים של דיסקים בעצם.
אז אתה לוקח את הדיסק עצמו וממסגר אותו, ומסביב בעצם אתה פורס את החוברת הקטנה שהייתה בתוך הפלסטיק?
בדיוק, זה בדיוק החוברת שבתוך הדיסק, אני הופך את זה לקולאז' מגניב כזה וייחודי, זאת אומרת כל אחד הוא שונה לגמרי מהקודם.
תקשיב, אני רואה פה את החיים שלך בלאפה של טיפקס, שזה אולי אחד אלבומים ששמעתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי, ולא זכרתי שעל הדיסק יש תמונה של קובי ככה עומד פרוס ידיים. זה מדהים, מדהים.
כן, כן, זה מגלים ככה הרבה דברים שלא שמנו לב אליהם כשהזענו את זה במקור.
שמעו, האוצרות שבתוך החוברת של המילים, ושם יש באמת את התמונות המעניינות, אלה שלא אי אפשר לשים אותם כעטיפת אלבום, אז נשים אותם בפנים.
וזאת אומנות שנכחדה מהעולם, כי כבר אין דיסקים ואין תקליטים ואין קלטות. ופעם זה היה כל כך כיף לשבת מול החוברת.
אימאלה, לשמוע אלבום ולדפדף ולקרוא את המילים, כי לא יכולת... אני יודע שאנחנו שמעים עכשיו הכי בומרים
שנוסטלגיה
וזה, אבל זה באמת חלק מהחוויה העוטפת של המוזיקה, שחבל שהיום לא מכירים.
שלגמרי הלכה לאיבוד בעולמות הספוטיפיי, אפל מיוזיק.
למרות שספוטיפיי באמת הוסיפו את הפיצ'ר הזה של מילים.
כן, אבל אתה לא באמת יושב מול המסך ומסתכל על המילים וקורא את ההקשרים.
זה גם לא באמת נולד מצורך, זה נולד מחיקוי. זה נולד מחיקוי של מה שהיה פעם, ולא מצורך כמו שפעם היה, באמת לתת למשתמש, אני רוצה להגיד, לתת למאזין את החוויה.
אני חושב שזה נולד מצורך סתם להוסיף פיצ'רים כל הזמן.
איפה? אז?
לא, בספוטיפיי.
היום, ברור.
לא, אני כן חושבת שזה נולד מצורך. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לאיזשהו אתר חיצוני כדי לקרוא את המילים, וגם יש את ג'יניוס שמוסיף את הפרשנות אפילו. זה כן, יש כאן צורך. אנשים עדיין מתעמקים במילים, זה דבר שקורה.
אבל החוויה שהייתה ניתנת לך...
הפיזית, רק אם היית קונה את הדיסק.
של מילים ותמונות, ובאמת, זאת אומרת, זה חלק מהיצירה.
וגם לא היה לך איפה למצוא את זה אחרת. היום, בדיוק כמו שאת אומרת, יש את ג'יניוס, יש את איזי ליריקס, יש את לכתוב את זה בגוגל.
וחלק מה... באמת, הצילומים הכי... אני רוצה להגיד איקונים, למרות שאני לא... דיברנו על זה שאנחנו...
כן, שהמילה הזאת...
מבטלים את המילה, אנחנו מבטלים אותה. זה זילות, זילות המילה. אבל חלק
מהצילומים הכי מונומנטליים של...
סליחה, יצא לי הזה, אבל כן.
אני ממש כועס בקסך, זה ממש נכון.
הם כאלה, אני חושב על אלבומים ישראלים, ואתה זוכר אותם לפי של פעם, כזה אתה זוכר אותם לפי התמונות, וגם לא ישראלים, כמובן. אז עכשיו, אחרי שלקחנו, חטפנו לך את השיחה, תספר על מה אתה עושה.
קצת. אז בעצם, הפן שמאוד מאוד חשוב לי באמנות הזאת, זה שזה, הכל בעצם שימוש חוזר, במוצר שכבר אין לו כל כך, כאילו שימוש אחר. זאת אומרת, אם הדיסק הזה לא היה הופך לתמונה, אז הוא כנראה היה נזרק לפח, הוא היה יושב בארון למשך עוד כמה שנים.
לפעמים עבריינים משתמשים בו כדי להסתיר מהמצלמות את המספר רישוי של הרכב.
וואלה.
כן,
אתה לא מכיר את זה? שאתה רואה רכב שיש לו, סליחה שהוא חטפנו לך את השיחה, אבל יש לוחית רישוי ומתחת שמים את הדיסק, ואז כשהיא נתקלת במצלמת מהירות, אז זה מחזיר את ההשתקפות.
זה נראה לי שייך לאלבום אחר של טיפקס, תום, של דיסקו מנייק.
עושים את זה לסנבר ציפורים, כדי שלא...
שלא יחרבנו בזה. כן, ושוב נחזור אליך, ספי.
זהו, אז בעצם זה משהו מאוד חשוב לי, כאילו איכות הסביבה, ולעשות שימוש חוזר במה שאפשר. אז ככה עלה לי הרעיון הזה, והתחלתי לעשות את זה כזה לעצמי, לחברים, ולאט לאט זה כזה קצת יותר גדל. וזה מה שזה היום. העסק הזה קיים כבר שנתיים פחות או יותר, ואני מקריית שמונה, ובעצם כל העסק התרחש מקריית שמונה, התנהל משם. אני גם סטודנט באזור, אז כזה הרבה מהסטודנטים הכירו אותי, וכזה הייתי כאילו בתחום הזה. וזהו, ועכשיו כאילו...
אז איפה אתה עכשיו?
שזה, כבר עכשיו אני בראשון. כן. חזרתי אחורה קצת, אבל הבאתי איתי את כל הציוד, ובעצם אני יכול להכין מסגרות גם פה.
כן, אבל once הדיסק בתוך המסגרת, אי אפשר לשמוע אותו יותר, כן? אם מישהו במקרה...
נכון, אז יש גם את האופציה הזו, ויש גם אופציה שזה מוצר חדש, שהוא, זאת אומרת שהדיסק כן נשלף. המסגרת מגיעה ללא זכוכית.
נייס.
והדיסק נשלף החוצה, ואתה יכול גם להזין לו במידה ואתה רוצה. כי ראיתי שיש לזה ביקוש, כאילו אנשים ביקשו, אז ניסיתי
להזין. מעניין אם אנשים באמת עדיין שומעים דיסקים פיזיים כאלה, כי בטוח יש קצת, כן?
אני חושב שהרבה יותר תקליטים באמת, כמו שאביה אמרה, זה חוזר הרבה יותר.
כי לתקליטים יש את הערך האנלוגי של האיכות, ולשמוע דיסק זה אותו דבר כמו לשמוע
סקרים. אין לזה באמת את הערך הזה.
אבל מתוך חזרה באמת ל-2000, כי באמת עכשיו מובילי הטרנדים הם אנשים שחוזרים לעבר ולימים בהם הם היו צעירים ומגניבים, אז יש עכשיו טרנד אסתטי יותר מעולמות האופנה דווקא, כן, ללכת עם דיסקמנים. עכשיו, מתוך האופנה של ללכת עם דיסקמנים, אולי זה גם מחזיר קצת את הדיסקים, כאילו זה מהבחוץ.
שאלה אם זה באמת קורה או רק בצילומי אופנה.
אז שמעו.
אני לא נתקלתי באנשים שהולכים עם דיסקמן.
והוא בתחום של הדיסקים.
הוא בתחום המסגור של הדיסקים.
רגע,
של קבורת הדיסקים.
ספי, אני יכול לשאול אותך שאלה אחרונה?
כן, בטח.
מי הגזור שהזמין ממך מסגרת של פרו אבולושן סוקר 2012? זה גאוני.
גאוני, כי זה משחק שבטח אותו אדם שיחק המון.
בטוח.
נכון.
זה מדהים.
נכון, זהו, האמת שהעלית פה עוד נקודה, שזה לא רק מוזיקה. זאת אומרת, דיסק יש לנו הרבה מאוד מגוון, יש פרטים גם, אם תדפדפו קצת, אתם תראו שיש גם דיסקים של פרטים, או סאונדטרקים של פרטים, או מחזות זמר.
של משחקי מחשב זה סטייל.
ממש.
זה כאילו של סימס. בדיוק,
כאילו. כן, זהו, בדיוק דפדפתי ויש שם סימס 2.
יש?
מדהים.
GTA.
טוב, זה רעיון ממש חמוד, באמת, וזה גם מתנה כיפית כזאת.
כן, זה מתנה מגניבה.
כן, זה מסוג מה קונים למי שיש הכל.
ממש, למי שכבר כל כך עשיר שהוא ברוח.
הרבה קנו את זה מתנות להורים, באמת, כאילו כזה דיסקים שהם שמעו בעבר, כזה אבא או דברים כאלה, או מתנות לחבר.
ספי, איך מגיעים אליך?
דרך האינסטגרם,
כן.
Picture Disc Israel, זה אני.
אבל עם קו תחתון בין כל מילה.
מה זה? אתה שומע אותי?
עם קו תחתון, אנדרסקור, בין כל מילה.
לא, עם נקודות.
נקודות?
בין מילה למילה, כן.
אוקיי.
וזהו, אפשר לעשות גם בהתאמה אישית, גם דיסקים שאפילו לא קיימים, יש, כאילו, אני מדגיש...
תשיב אחי, אני מול האינסטגרם שלך, וזה קו תחתון, נשבע לך.
כן, כי למעלה זה זה לא השם, זה כאילו יש שני שמות.
יש את השם ויש את ההנדל.
איך שזה מוצג ואיך שזה זה, אז אוקיי, זה מוצג עם קו תחתון.
בכל מקרה, אני בטוח שאם תכתבו פיקצ'ר דיסק ישראל בכל פורמט, האלגוריתם ישלים ויעשה את זה, הכל טוב.
החיפושים של אינסטגרם זה לא משהו.
אני אבדה את זה רגע.
וואלה.
וגם...
אגב, פיקצ'ר דיסק, למי שלא מכיר, זה שם של תקליט שעליו מודפסת התמונה.
נכון.
אז יש שם גם כאילו משחק מילים שזה כאילו פיקצ'ר דיסק, אבל זה בעצם...
זה לא פיקצ'ר דיסק, כן, זה דיסק.
אפשר גם עם רווחים, הכל בסדר.
אוקיי, עובד.
אפשר גם עם רווחים.
וגם אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש. תודה רבה, ספי, נקווה שתחזור לביתך בהקדם.
אמן.
אמן, אמן.
ביי.
ביי ביי.
יפעת, שלום.
אהלן, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, יפעת.
היי, יפעת.
אהלן.
מה שלומך?
טוב, בקיבוץ פה שקט ונעים, מדברת אתכם מקיבוץ עין כרמל. שליד חיפה. שקט, שקט כזה, שקרי כזה שמשקר, אבל זהו, ואני שמחה על ההזדמנות הזאת קצת לספר על העשייה שלי, של העסק, מתחילת המלחמה בעצם. יש לי כבר 15 שנים מותג ישראלי, מותג אופנה ישראלי, שמפנק ומשמח המון המון נשים בהיריון, נשים מניקות, ככה תופרים בארץ, מקפידים על זה, מתעקשים על זה, נלחמים על זה כל השנים. וזהו, אנחנו מתחילת המלחמה, אני זיהיתי אחרי כמה ימים של הלם מה הייעוד שלי, מה הצו 8 שלי בעצם.
כן.
ולמעשה התחלנו בתרומה של, התחלנו קודם כל באיתור של כל המפונות, מהעוטף בהתחלה, אחר כך זה התפרס גם צפונה שהם בהיריון, שהם אחרי לידה, ושישמחו ככה במקום לקבל כל מיני תרומות של בגדים יד שנייה, ממש בגד חדש לבחירתה, להיריון, להנקה. ולמעשה מיליתי את כל הלוז ואת כל הקושי גם אז וגם עכשיו, באמת בלהלביש ולשמח נשים, אמהות, שזו תקופה מאוד מאוד קשה גם ככה, תקופת לידה.
אז חילקת בגדים לנשים בהיריון?
כן, כן, אז למעשה נוצר חמל, חמל כזה שמרכז נשים מכל הקיבוצים, מכל היישובים, וגם כן מסדרות ואופקים, ואשקלון וקריאת שמונה, קיצור, זכיתי להכיר אלפי נשים מתחילת המלחמה, שבאמת בוחרות ונשלח עליהם פשוט פריט לבחירתן, וקמו גם איזושהי אפשרות גם זאת אומרת, לציבור הרחב גם כן להיכנס לאתר, לתת תשובה תרומה בשביל להמשיך. אז אנחנו מעל ל-150 פריטים כבר מחלקים. וגם יד שנייה, כי בגד אחד לא מספיק, אתם יודעים, בשביל להתלבש בבוקר, בשביל מצב רוח טוב. וככה, במצבים כאלה, לוקחים את כל מה שיודעים, ועושים מה שאפשר. וזה כזה win-win, גם זה מאלחש את כל המחשבות והדאגות, וגם זה מאשר ומשמח אנשים.
כן.
זה אימהות.
ועדיין את צריכה להתפרנס וגם למכור את הבגדים שלך, נכון?
כן, אני עדיין. זה נכון, אני מאוד מאוד קיוויתי שמחול קצת נקבל איזושהי דחיפה.
את מוכרת גם לחול?
כן, אני מוכרת גם לחול ומשלחת גם לחול. כל השנים חשבתי שהדגל הזה של מיוצר בישראל יסייע לי גם בקהילות בחול. זה לא כל כך עבד.
נשיא made in Palestine, אולי זה עכשיו יקפיץ.
זה יש לזה רייטינג אולי יותר גבוה. אבל לאט לאט, זה קורה לאט לאט, וככה הם לומדים לסמוך על זה שגם הדברים מפה, אם הם נשלחים מפה, הם בסופו של דבר מגיעים לארצות הברית, מגיעים לאוסטרליה, לקנדה, אפילו לדובאי כבר שלחנו משהו אחד, אבל זה לא למישהו ישראלי. האונליין מאפשר לנו באמת כעסקים ישראלים להגיע לכל מקום, ו... כמו מוצרים מדהימים, זאת אומרת, אני מכירה המון אתרים שפשוט רק להזמין והחוויית שירות תהיה טובה.
זהו, אני גם קצת הסתכלתי באתר שלך, גם כי את מסבירה איך בעצם בוחרים בגד הריון או בגד הנקה בלי למדוד אותו, כי זה באונליין, ואת מאפשרת כאילו מדיניות החלפה מלאה, וגם יפה, שאת כותבת פה, יש שירות חדש, מהפכני וסופר מתחשב, מרימה לעצמך פה קצת, עבור כל מי שרוצה למדוד את הבגדים, ואז להחליט מה היא תרצה לרכוש.
נכון.
זאת אומרת, את שולחת בגדים, ומה שחוזר, מה שלא חוזר, משלמים עליו?
מישהי בוחרת בצורה מסודרת בגדים, מין כזה wish list ממלאים באתר, אני אורזת שולחת, ואני בקשר. ברגע שאותה אחת מקבלת את הבגדים, מודדת, בכיף שלה, מול המראה שלה, זאת שלא משקרת, זאת שבאמת אומרת איך היא נראית, ומחליטה מה היא רוצה, ואז יוצרים קשר, זה על בסיס אמון.
זהו, יפה.
זה מדהים, זה מדהים.
מדהים ומתקדם.
את שומרת על זה מסודר אבל? כי את יודעת בדיוק כמה בגדים מוצאת וכמה
אחוז? כן, זה ממש מסודר, והאמת היא שמי שנתן לי את הרעיון הזה, זה איזשהו מאמן עסקי גבר, לפני 3 שנים בקורונה, זה היה אחד הפתרונות שלו בקורונה, איך כאילו להניע קנייה.
מדהים, אני
אחלה רעיון,
ממש אף על זה.
אחלה רעיון.
והשמתי את זה רק עכשיו.
ובאמת משתמשות בזה? זאת אומרת,
כן, בזהירות ולאט לאט, וצריך לחשוף את זה, וצריך להכיר לאנשים את האופציה הזאת, וזה באמת מאפשר...
זה בידול, וזה באמת פיצ'ר שמסיר הרבה מהחשש של לקנות אונליין, שאם זה...
נכון.
שאין לך כוח להתחיל להחזיר לזה וזה, אתה פשוט פה מזמין כמה ביחד, ומשלמים רק על מהמם.
גם ככל שמדינה וכלכלה יותר מתקדמת, ככה יש יותר אמון כלפי הצרכן. זה ממש כאילו של העתיד. כל הכבוד.
תודה רבה, יפעת. קוראים לזה אימהות, נכון?
אימהות.
כמו ששומעים פשוט, אימהות מקף דיזיין.
באנגלית, אנחנו design.com. ותודה לכם על ההזדמנות. ושיהיה לנו טוב, שיהיה לנו הרבה הרבה רעיונות להלביש, שתיכנס שמחה, ממש קרוב, אנחנו חייבים אותה.
וכמובן נשים לינק לאימהות אצלנו בעמוד הפייסבוק, בוקר חדש, תודה רבה.
תודה לכם, תודה, ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אפשר להגיד משהו, לפרגן, מדי פעם צריך גם לפרגן.
מה, אנחנו רק מפרגנים כל הזמן.
בטח מאז 7 באוקטובר.
ברור. לא, אבל באמת צריך לפרגן.
חוץ מפעם אחת.
מה, נטלי דדון או פרגן?
לא יודע.
אוקיי.
בקיצור, לקחתי השבוע את הבנות, מאוד חשוב לי, כמה שאתה לקחת אותן לפעילויות אחר הצערים, לקחתי אותן למשרד הפנים.
שמקף! כל ילד רוצה.
עוד ברכבת.
ולקחתי אותן לסניף כפר סבא, זה באמת תור של יד קבע לנו, לא זוכר ממתי. ו... הגענו למקום, הוצאנו מספר, תוך שנייה קראו לנו, ואז עשו לי מין חידון על החיים שלי, שזה היה נורא נחמד, שאלו אותי כדי לזהות, מה השם של חמותך? ואמרתי, אתי, אני יודע את זה, כל מיני דברים הכי בסיס, איך קוראים לאחד הילדים של אחותך? ניב, יש לה רק פת אחת. ככה הפגנתי בקיאות מאוד
מרחימה. כשאתה יושב כבר בתור, נכון? כדי לאשש כאילו שזה אתה.
שאני יושב מול העובדת של משרד הפנים.
אבל היא מכירה אותך, בטח.
זה לא משנה.
לא, יש נהלים.
יש נהלים, אני גם לא חושב שהיא הכיר אותי. היא לא הפגינה התלהבות, כאילו, שאנשים בדרך
כלל.
את דליק היא הכירה.
כן, בטוח שדליק היא הכירה.
אוקיי, אוקיי.
דליק נכנס למשרד הפנים, רק זורקים עליו דרכונים. אדוני, מה אתה רוצה? איזה גרמנים, איטלקים, מה אתה רוצה? ואז צילמתי את ה... כאילו, צילמו את הבנות במכונה המוזרה הזאת שנראית כאילו היא מהמאה ה-15, וזהו, ויצאנו. אין אאוט, רבע שעה. מאוד יעיל, מאוד טוב, ברמה כמעט אירופאית, וזהו, זה מה שרציתי להגיד.
וואלה.
כן.
אתה המלצת כרגע...
אני המלצתי על משרד הפנים.
על משרד הפנים.
סניף כפר סבא.
חמישה כוכבים.
אני לא יודע איך סניפים אחרים, אבל סניף כפר סבא היה מאוד יעיל.
אני הייתי בסניף כפר סבא לפני איזה 10 שנים.
כן.
איכשהו, לא יודע מה, התגלגלתי לשם.
כן.
ובאמת זה היה מאוד יעיל. אני שמח לגלות שהם שומרים על סטנדרט השירות הגבוה של סניף כפר סבא במשרד הפנים.
חשבתי שזה משהו שהשתנה, כאילו שהשתפר והשתדרג עם השנים, אבל אתה אומר שזה פשוט סניף שהוא ידוע.
עכשיו, סליחה, אני פספסתי, למה זה היה? לדרכונים?
כן, דרכונים, דרכונים.
עכשיו זה לוקח זמן. עכשיו ההמתנה.
כן.
ואז הם שולחים את זה, וצריך לאסוף את זה.
חודשיים, הם אמרו חודשיים.
שזה גם משוגע.
זה די משוגע.
מה זה חודשיים להדפיס, כאילו?
לא, כי זה ביומטרי. כי זה ביומטרי. אז אני מניח.
כבר נלקחו, הביומטרי נלקח. צילמו אותך, שמת את הטביעת אצבע.
כן, נכון.
זהו, זה בתוך המערכת.
עכשיו צריך להביא את הטביעת אצבע למישהו. זה אבנר. אבנר לוקח את זה למאגר. המאגר פתוח לא כל יום.
ברור.
אי אפשר שמאגר יהיה פתוח כל יום, זה מלא חשמל.
וגם אבנר הוא מתעסק רק בעמות. קמיצות זה בכלל מישהו אחר.
קמיצות זה שמרית.
שמרית, היא באה רק בימים מזוגיים.
מה זה חודשיים? עד אז יהיה שלום.
כן, בהחלט יהיה שלום.
לא תצטרך.
גם לא יהיו גבולות, אז לא נצטרך דרכונים.
ולא יהיו דתות, ולא יהיו לאומים. רק דמיין.
וואו, אני גם רוצה להמליץ על משרד הפנים.
בבקשה.
דווקא השירות הטלפוני שלהם הוא נהדר, ואני יודעת את זה כי נגיד ואתם רוצים לדעת מה המפה האסטרולוגית שלכם. נגיד, וזה דבר שאתם רוצים לעשות. אתם צריכים לעשות את זה, אם אתם צריכים בעצם לדעת מה שעת הלידה המדויקת שלכם.
אוקיי.
כדי, כי כאילו, רק לדעת מה המזל, זה סבבה, ואם אתם ממש רוצים, כאילו, לא יודעת, לפתוח באיזושהי מפה אסטרולוגית, רק אם אתם רוצים, או מאמינים, או סתם רוצים, כאילו, מתוך סקרנות.
את כאילו נורא נורא מתנצלת על זה.
אני מתנצלת, כי אני יודעת שאני עכשיו, כאילו,
ואני רוצה להגיד לך בצדק. בהחלט בצדק. יש להסתייג הרבה.
אוקיי, אז אני עושה את זה.
זה כל כך מתאים למישהו שנולד בשעה 6 בערב להגיד דבר כזה. באמת.
וואו, כל כך בא לי לפתוח את המפה האסטרולוגית של טל. אתם לא מבינים בכלל. בכל מקרה, אז אני צריכה את שעת הלידה שלך בשביל זה, כדי לדעת גם איזה בית אתה, מה האופק, מה, אתה יודע, הכל. אז אפשר להתקשר למשרד הפנים.
ונותנים חשת לידה?
נותנים את השת לידה.
די.
מה?
כן. ויום אחד, כזה גילינו את זה במשרד, שדיינו כולנו, ואמרו, די, באמת, ואחד אחרי השני התקשר לאותה פקידה מסכנה, שפשוט כזה, אוקיי.
רגע, אתה עושה את כל תהליך ההזדהות וזה, ואז אשכרה השאלה, שאתה שואל זה באיזה שעה נולדתי?
כן, אבל העניין הוא שהם כבר יודעים.
שזה בשביל אסטרולוגיה.
שזה בשביל אסטרולוגיה. הם כבר מחייכות, הם כאילו...
זה בא ב...
כן, זה כבר מצחיק.
למה לא להתקשר לאמא שלך?
אבל היא לא בדיוק זוכרת את השעה המדויקת.
אבל השעה, כאילו במשרד הפנים יש דקות, כזה 2:47?
כן. כאילו, אני חושבת שזה בטווח של 10...
2 כזה נגיד.
כן, כן, של חצאי שעה אפילו.
אוקיי.
מה? למה אוקיי?
לא, אני אוהב שכספי המיסים שלי
הולכים לדברים... בדיוק, אני לא מאמין שזה...
לא, הם עונים על כל מיני דברים.
כמו מה?
לא יודעת, דברים שאנשים רגילים רוצים לשאול, אני לא יודעת, אני רוצה... גברת, מה שאת לידה שלי?
טוב. אני, מה שאתה, אתה סיפרת על זה שהם שואלים את השאלות, אני גם עשיתי עם הילדים, לא משנה, חידה... יש להם את המידע הזה שהם מצליבים, ואני רק ישבתי והיא שאלה אותי כדי לראות שאני אבא של הילדה ולראות שאני זה, מה, כל מיני שאלות כאלה, ואני רק הסתכלתי על זה ברמה של פורמט. איזה שעשועון מגניב אפשר לעשות במשרד הפנים עם כל המידע הסודי הזה כמובן והפרטי אל מול האזרחים. תחשבו ואפילו אם לא לטלוויזיה, נגיד, אז למשרד הפנים, נגיד אתה מצליח לענות על 10 שאלות, בום, אז מקצרים לך את זה על עצמך, מקצרים לך את זה מחודשיים לחודש, פרס. בום. אתה מקבל בונוס את השעת לידה שלך.
אתם יודעים מה יכול להיות מגניב שנעשה בתוכנית?
מה?
אני יודע, זו פעם ראשונה שאנחנו מציעים פורמט באוויר. אני לא יודע.
לפינה פה?
כן.
כן?
כן. אנחנו צריכים לעשות אחד לשני חידון על החיים אחד של השני.
אבל זה לא יעניין אף אחד חוץ מאותנו.
ממש ככה. האם אתה חושב שאין פה מספיק עיסוק עצמי?
ממש.
שאתה צריך עוד מזה.
אבל לא חשבתם על זה שזה יהיה גם עליי.
שזה הופך את זה למרתק.
פי אלף יותר מעניין.
ברור.
כן.
אז זה לא נרקסיסטי בעצם, כי זה מעניין. זה מעניין את כולם, כי זה אני.
יפה, יצאת מזה. כל כך יפה, תום.
תודה רבה.
כל כך יפה. והנה פה אני רואה לבקש את שעת הלידה המדויקת במשרד הפנים בטלפון 3450 כוכבית, ויש אומרים גם במייל, אפשר גם במייל, מאז הקמת המדינה... בערך, נרשמת שעת הלידה של הילודים על פי חוק, ומי שהיא אומרת ששוחחתי עם אחות מיילדת, היא הסבירה לי שהנועל הוא שהתינוק יוצא לעולם, מונח מיד על בטן אמו, ואז נרשמת שעת הלידה. זאת השעה שהם
מנטרים והם כותרים.
ואומרים לך בטלפון, ואומרים חמודה, מזל דגים, והצלחה.
וברור לכולם שזה, שמתקשרים משרד הפנים, זה בשביל המפה האסטרולוגית.
כן, אחרת למה אתה רוצה את השעה המדויקת?
וואלה, אוקיי, בסדר.
פעם ראיתי איזה מי...
אפשר לקרוא לזה כוכבית כוכבים. בום. כן.
התרחקתי מהמיקרופון רגע להקל.
כדי לנשום.
כדי לנשום.
כדי להתאכזב במרחק. פעם ראיתי איזה מים שזה היה כאילו צילום מסך של התכתבות SMS של מישהו עם אמא שלו, והוא שואל אותה שאלה אחת, אמא באיזה שעה נולדתי? והיא פשוט ענה לו, תתרחק מהאישה הזאת.
טוב, הרבה שואלים אותנו כאן, מה המספר של משרד הפנים, כדי לשאול באיזה שעה מדויקת הם נולדו, אז בואו נחזור על המספר, אני מקווה שנקריס את הקו של משרד הפנים, חלום שלי, זה כוכבית 3450, אני חוזרת, כוכבית 3450.
אני לא יודע אם זה טוב שנקריס את הקו באמצעות מאזיננו או לא טוב. מצד אחד זה יכולה להיות הפגנת כוח מרשימה. כולנו... וואו, כוח.
מצד שני זה על גבול המתקפת סייבר.
מצד שני, כן. והדרכונים של תום הם בני ערובה שם.
אוי, נכון.
אני לא יודע, עכשיו פתאום אני מבין שלהגיד בני ערובה בימים אלה זה גם כאילו...
כן.
בד. אבל אם אתם רוצים לברר מה השעה שלכם לטובת...
לטובת עיכוב המסמכים של בנותיי איזה...
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
הלו.
שעה שלישית. איך אני אוהבת להגיד? גם רק בשעה השלישית.
שלישית של יום חמישי.
של יום חמישי, שעה אחרונה.
נכון.
שזה גם נר שמיני של חנוכה בערב. כאילו הכל מתקפל.
הכל מתקפל.
נשאר רק לעבוד ביום שישי בערב.
זה נכון.
זה כל מה שנשאר לנו.
וואו, נכון, נר אחרון. משהו ששמתי לב אליו, שאני מזמינה את המאזינים לשים לב אליו היום. זה היום האחרון שאתם יכולים לשים לב לזה. אם הבן אדם שמדליק את הנרות, האם הוא מקצוען או לא מקצוען?
אוקיי.
מקצוענים שמכירים את המסורת, כן, וגם הם אלה, הם אלה שיגידו את הנרות הללו לפני מאוס צור, כן, כבר הסכמנו ש...
פליז, לא נלך לוויכוח הזה שוב.
לא נלך לוויכוח שבו אני צודקת.
כן.
ויש...
עוד איזה משהו, ניואנס, שאפשר לדעת האם הבן אדם בא מבית עם מסורת וערכים, והוא...
או בא מבית חילוני עם ערכים.
נכון, נכון. אבל... אוף, קצת עירה עכשיו.
נכון.
כל הכבוד. והוא לוקח, הרי יש את העניין של מדליקים את כל הנרות, ואז צריך בעצם לשים את ה... לתקוע את השמש.
נכון.
עכשיו, מה אתם עושים?
מרקחים את התחתית שלו עם אש.
לא. עם אש של מה? של נר
של
אחר?
של אחד הנרות.
לא.
או...
ואז תוקעים את זה.
הנרות האלה הם לראותם בלבד.
הם לראותם
סדר,
בלבד.
כן.
כן.
ואתה חילוני עם ערכים.
נכון.
ואתה יודע, עושים כאילו...
עם השמש.
עם השמש את השעבה של למעלה, ואז נשרפים, כל יד נשרף.
וואו, אתה נגמר מזה.
אתה נגמר, אבל לפחות אתה אומר, אני עכשיו עומד על העקרונות שלי. אני באתי מבית הזה.
מה ההבדל אז בין הנירותם בלבד?
כי אז אתה לא משתמש בלהבה של שער נרות.
יפה, אבל תשתמש בלהבה העצמית.
של השמש.
של השמש.
השמש הוא לא נר חנוכה, הוא שמש.
הוא לא נר חנוכה.
זה הפונקציה שלו, לכן הוא שמש.
שמשתמשים בו.
כן, שעיר להזזל שלנו. כן, עושה את כל העבודה השחורה. כל העבודה הצבעונית.
כמו הערבי שקונה את החמץ בפסח.
כן, כל הטריקים האלה של היהדות, אנחנו לא נורמלים.
זה הכי חמוד, זה הכי
אנחנו. הוא גוי של חנוכיה.
אוקיי.
שמשהו גוי של חנוכיה.
כן, נכון. וזה בדיוק, משתמשים בו. כנראה.
זהו, יאללה, בסדר.
אני אגב לא אכלתי אפילו סופגניה אחת בחנוכה הזה. ו... לא יודע מה קרה לי.
היום זה היום. אני מקציבה לעצמי תמיד סופגניה אחת לחג.
וואלה. לכל החג?
כן, ואכלתי כבר שני רבעים.
יאו.
אוי, לספור ברבעים סופגניות זה...
בטעמים שונים?
כן.
ED קלאסי, כן?
איזה...
Eating disorder.
איזה... איזה רבעים.
כן, זה דבר ש... עכשיו אתה יוצא רע.
איזה טעמים.
עושה לך כל השיימינג האפשרי.
ממש.
טוב, ממש השמש של השיחה הזאת. איזה שני טעמים אכלת?
פיסטוק אחד ואחד קרק פאי.
וואי, סופגניית קרק פאי, נשמע טעים.
מאיפה קרק פאי סופגניה?
סוויט בוקס. אני גרה מעל מאפייה. אני... כן.
תקשיבו משהו, באמת שהוא קרא לי... בחנוכה של שנה שעברה, אז... איכשהו קנינו בטעות כנראה שתי חבילות של נרות, ושמתי, העליתי את החנוכיה כזה למדף העליון יחד עם החבילת נרות, כשהורדתי את החנוכיה השנה, גיליתי שבעצם יש שם חבילה שלמה של נרות, סגורה לחלוטין, ופתחתי אותם, ואלה רק נרות לבנים. עכשיו, חלק מהכיף של חנוכה זה שהנרות הן בצבעים.
נכון. ולכל אחד יש את הקטע שלו.
כן, ויש כאלה שאוהבים לסדר בצבע אחד, יש כאלה שאני אוהב כאילו שיהיה כזה מעורבב מכל הצבעים.
אני אוהב שתהיה התפלגות כמה שיותר שווה.
ופתאום החנוכיה הזאת של רק נרות לבנים, היא ביעשה אותי, והיא גם אבל נורא, כאילו פתאום הבנתי שהיא נורא סמלית כאילו לחנוכה הזה, שהוא חנוכה אבל אין בו צבעים. יש בו, אין בו את השמחה של הצבעים, הוא באמת... דיברנו על זה קודם, שחנוכה זה חג של פסטיגלים ובידור, וכל הדבר הזה הוא כאילו עבר פונקציונלי קצת החנוכה הזה, ואני חושב שנרות הלבנים האלה לא יכלו לבוא נכון יותר לפחות.
אז הלכת עליהם?
לא הייתה לי ברירה, לא אקנה עוד חבילה, כאילו אם כבר יש חבילה בבית.
חשבתי שהייתה לך עוד חבילה.
לא, 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 החבילה היא נגמרה, קנינו שתיים בטעות, אחת נשמרה לשנה הזאת.
הבנתי.
כמה נרות יש בחבילה?
יש נראה לי בול פלוס איזה ספר אחד או משהו, יש 45, יכול להיות אם אני זוכר נכון את ה...
כן, לא, כי לפעמים אני...
8 ועוד 7 ועוד 6, כמה זה יוצא? נראה לי...
לא יודע, סתם עשיתי לחישה כזאת, סתם עשיתי לחישה והסתכלתי למעלה, כאילו אני סופר.
8 ועוד 7 ועוד 6 זה 21.
נכון, ועוד 5 זה 26, ועוד 4 זה 30, ועוד 3
זה 33, ועוד 2 זה 36,
ואז שמשים.
שמשים.
פתאום שכחתם את השמשים. כל התלמידים החכמים שיושבים פה. ואני אגיד עוד משהו, תנא דרבנן ברמן, הרי השמש, מתי הוא הופך להיות שמש? הוא נר חנוכה, זה קצת אכזרי לעשות לו את זה. אמרתם, הוא לא נחשב נר חנוכה, הוא לא לראותו בלבד.
נכון.
כשהוא בחבילה הוא נר חנוכה. אתם שבוחרים אותו להיות שמש, בעצם מחליטים על הייעוד החול שלו.
זה קצת כמו שדיברנו לפני כמה ימים על מסכי ה-LCD, שהם לא יודעים שהם הולכים להיות תמונה בשווארמיה, שהם יוצאים מהמפעל.
כן, הוא אומר, אני אראה נופים, אני אראה תוכן איכותי, ובסוף הוא אומר...
אני ארוץ על ה-GTA 6 יום אחד. לא, אדוני.
זה מערכון כזה מצויר של ניר וגלי, נכון? מענישים את הנרות, והם כזה, אני, נכון, צועקים.
ואף אחד לא רוצה להיות השמש, כי כאילו זה, מצד שני הוא היחיד שמתייחסים אליו אישית. אגב, להתייחס אישית, סליחה שאני אסוציאטיבי.
יאללה.
אני אף פעם לא עבדתי בחנות בגדים, מישהו מכם במקרה עבד?
אני מנסה להיזכר בכל העבודות שהיו לי בחיי.
סתם, אתמול הלכתי לאיזושהי חנות כזאת, רשת גדולה, להחליף משהו שקיבלתי לה יום הולדת, וכזה, הייתי שם, לא יודע מה, איזה רבע שעה, 20 דקות, מדדתי כזה חנות ספורט, ואז בקופה שאלו אותי אם מישהי מהמוכרות שם עזרה לך. ואז אמרתי כזה, את. כי כאילו היא באמת, לא בקטע דושי לפלרטט עם המוכרת חלי, את עזרת לי. לא כזה. אלא כי באמת שאלתי אותה קודם שאלה, ואז זה. ואז היא, אני לא יודע, הם רושמים שם במחשב שלהם איזה משהו, ואז נזכרתי שבעצם כן מישהי עזרה לי קודם, ועכשיו זה קצת רדף אותי שיצאתי מהחנות, והנה אפילו זה רדפתי עד עכשיו, שאני לא יודע מה זה אומר, מקבלים, יש לזה תמורה כספית, זה בונוס, עמלה, כן. משהו כאילו...
בטוח, כן.
או שזה סתם להיות העובד המצטיין, איליל אומרת שזה בא לידי ביטוי בכסף.
ברור.
כן, מה, באיזה אחוז מיקרוסקופי בטח מהמחירה?
אני חושב שגם בדרך כלל זה בדיוק האחוז המיקרוסקופי, שהוא הסכום שמפריד בין חיי סגסוג לבין חיי עוני, ואתה גזרת בעצם על האישה הזאת את הגורל הזה.
בסדר, אפילו אם זה לא יודע מה, אפילו אם זה 50 שקל במשכורת החודשית, ואז ממש יצאתי ואמרתי שיט, 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 אבל כאילו לא היא עזרה לי, עזרה לי מישהי אחרת הרבה יותר. הלכה, הסתכלה, הביאה מידע, עזרה לי לראות, וכאילו, אני לא יודע למה, זה פשוט רדף אותי אחרי זה, האי נעימות הזאת, כי באמת אמרתי, אולי היא מרוויחה מזה משהו, וכאילו, יכולתי פרגן לת הדבר הזה.
כן.
זה כמובן לקח אותי לאיזה מין, לשעות הרבה יותר גדולות, איזה מין בן אדם אני, שמתייחס אל המוכרות כגם כפונקציה, כשהיא כאילו, אין לה פנים, זה עד, זה אי, זה אחרת, העיקר כאילו שתביאו לי את הלארג' המצייר, שאני לא מדיום.
ממש כאילו אני הוא שמש.
בדיוק. בכל אחד יש, כן, אני רואה בכולם שמשים. זה הגזרה הרעה, כן?
הנגזרת הרעה. שמשים של טל, כן. אגב שבחנות נגיד אם אף אחד לא עזר לך, אתה אומר שם?
כן, לא, אתה אומר אף אחד.
אף אחד.
לא, אני נותנת, אני אומרת, תגיד שהוא, או אתה. אני אומרת, נגיד, אני יכולה להגיד למוכרת את, גם אם אף אחד לא עזר לי, כי אני יודעת שמישהו ירוויח.
אוקיי, יפה.
אם אני אחזור לך... רובין הוד, הקלייב של העולם המודרני.
זכה, פסל, פסל שלך באמצע הקניון.
נלסון מנדלה, כל הכבוד.
אבירת העמלות.
אני כל כך השמאל הפרוגרסיבי, נכון? איזה בילט.
אני אומרת, בטח שעזרו לי, From the River to the Sea, פלסטיין מול בפני.
אנחנו... שוב נזכיר לכם שכן, אנחנו חזרנו לבסיס, ואנחנו גם שמחים לתת הדשים שלכם לחיילים, חיילות שנמצאים בפעילות. אז כתבו אלינו שתיים, אילי וטול, שהן בנות הזוג של עדן ואייל, הן תצפיתנית ומשקיתש.
אבל מי זוג של מי?
אוקיי, רגע. הן מקדישות לאייל טסה ויונתן שפירה, שהם לוחמים בפלחן סיירת צנחנים, הם בתוך עזה כרגע. גאות בכם, מתגעגעות בלי סוף, תמשיכו לשמור עלינו ועל עצמכם, אוהבות המון ומחכות לכם שתצאו כבר, אילי וטול. הם לא כתבו אם אילי היא בת הזוג של אייל או של יונתן, או אם טול היא בת הזוג של אייל או של יונתן.
אולי הן עוד לא החלידו.
כאילו זה בינתיים זורם כזה אמורפי.
זה זורם טוב.
צעירים,
אחדות היא צו השעה.
אז שקיעות אדומות של עדן חסון, זה השיר שהן רוצות להקדיש.
משליך את הכל אל הים.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
עידו כהן.
אהלן, בוקר טוב.
מה קורה, אייסי?
בסדר, לאט לאט אביה לומדת אותי. ככה היא מכירה אותי. פחות בפינה, יותר בחיים ככה.
כן, כן, אני לקחתי את התיק שלי מהכיסא שהוא יושב עליו כרגע.
למדת לגביו שהוא לא אוהב לשבת על תיקים.
על תיקים, קצת פחות נוח בגב.
הוא פשוט לא רוצה שהוא ירוץ לי.
זה מהדברים האלה שאתה לא יודע.
לפסל באמצע, כי אני אפשר להוסיף את זה על הלוח.
יום, אני כל כך השמאל הפרוגרסיבי המטורלל. פשוט טובה מדי.
אז עידו כהן, אתה בא לכאן, ובעם תחתיך אירועים שקרו השבוע לפני, ואנחנו בעקבות התגובות, באמצעות התגובות שאתה מביא עליהן, אנחנו מנסים לנחש מהו האירוע.
נכון, אז בואו נתחיל עם משהו שהתרחש ב-1992, בסדר? 1992, אירוע שקרה, Storms with Rage, Strolls with Confidence.
Storms with Rage?
Strolls with Confidence.
זה מלחמת המפרץ, דזרט סטורם?
לא,
מפרץ
היה 91.
כן, אולי הסוף של זה...
נשמע כמו NBA משהו, אני חייב להגיד.
לא להגיד?
לא אומר כלום, לא.
רגע, הייתה אולימפיאדה ב-92 בברצלונה.
אה, זה המשחק של הגדולים, נו.
הדרימטים?
הדרימטים.
לא.
נו, זה יכול להיות כל כך יפה אם זה היה זה.
עוד פעם?
Storms with rage, strolls with confidence.
זה לא יכול להיות אולימפיאדה, כי זה אולימפיאדה זה בקיץ.
אבל זה כן יכול להיות מייקל ג'ורדן.
אבל תגיד מה?
לא.
זה לא מייקל ג'ורדן.
אוקיי.
Made the gangster life sounds like pretty... מה?
אולי זה The Message יצא?
לא, 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 לא.
יצא דה קרוניק.
טוב, דוקטור דרי. דה
קרוניק 92,
כן.
יו, זה אלבום שאני מכיר באמת, מהשנייה הראשונה שלו עד השנייה האחרונה. זה היה כאילו, וואו, שזה יצא, באמת.
היה עכשיו איזה אייטם על דוקטור דרי?
לא, על דידי. על דידי יש בלגן רציני, כבר כמה שבועות, כמה תלונות. לא, דוקטור דרי הרביץ לאישה, זה ידוע.
לא, כן, אבל משהו חדש, טוב.
אוקיי, אז דקרוניק יצא.
אגב, שללו ממנו את תואר דוקטור בגלל זה.
דוקטור בהרווארד נתנו לו.
אוקיי, אז בואו נמשיך. 1903, בסדר? 1903 רחוק, אבל עדיין... עדיין סבבה, בוא נקרא לזה ככה. They spend lots of time observing and perfecting it.
מודל T של פורד, של המכונית?
לא, אבל נכון, זה היה באמת כאילו המכונית ה-whatever יצא כאילו ב...
לא, מודל T זה שנות ה-20 אולי שפחות.
כן, לא, אבל פורד התחיל באמת.
זה לא הרכב החדש.
אולי, לא, אבל זה לא מרצדס בנז?
זה הטיסה הראשונה של האחים רייט בדיוק, ב-14 בדצמבר.
שהיא נקרסה, לא?
שלוש שניות, כן.
שלוש שניות, כן.
כן, זה.
שלושה ימים. מטוס נייר, זה החזיק.
שלושה ימים אחר כך הם הצליחו לטוס קצת יותר רחוק לקצת יותר זמן, עוד פעם עוד איזה 12-15 שניות כזה, וכן, לאט לאט...
חשבו כמה, איזה רגע מדהים זה בהיסטוריה של, בתולדות האנושות, שעומד משהו, ואתה לא קופץ מגובה, ואז שוהה שלוש שניות באוויר, אלא אתה פשוט מהקרקע, צובר מספיק מהירות, ועם העילוי של הכנפיים, זאת אומרת, הצליחו לפצח, לחכות את הציפורים בפעם הראשונה, ולהמרים, אפילו לשלוש שניות, וואו.
אגב,
איזה יומרה זאת?
ברמות, מה שהכי מעניין זה שבטיסה השנייה, כבר אחד האחים ראיתי התלונן, שאין לו מספיק מקום לרגליים.
על השירות, על השירות, כן, זה פחות...
מה כסף על טרולי?
טוב, ממשיכים, 2003, בסדר?
כן.
2003, we succeed in a struggle for freedom.
2003, איזה פרידום היה ב-2003?
זה לדעתי משהו מעולמות נאפסטר או...
טק?
לא.
וואו,
we succeed in a struggle of freedom.
For freedom, כן.
For freedom.
מי יצא לחופשי ב-2003?
לא, אז פלשו לעיראק, לא? צבא אמריקאי.
אה, נכון, זה נשמע כמו משהו של ג'ורג' בוש.
הרגו את סדאם חוסיין?
לא. אבל, לא הרגו, אבל...
תפסו
את סדאם חוסיין, בדיוק היום.
איזה השפלה, איזה השפלה. איזה השפלה.
ובנוסף לזה...
אז זה נחשב לי רגע. זה שלוש משלוש.
כן, לזה אמרתי השפלה, לא על זה שתפסו את סדאם חוסיין.
זה ככה, זה בשבוע יום הולדת. כיוונתי, רציתי לקחת את אלברמן כאירוע שקרה.
אז כל שבוע יש לו יום הולדת.
למה? כי הוא מצליח כל שבוע?
כן.
את המשחק. אבל רגע, את סדאם חוסיין תפסו, ואני לא זוכר.
נתפס ב-2003, המלחמה.
אני זוכר את התמונה שלו שהוא מין בבור כזה, מתחבא מתחת לאדמה.
באיזה בית ליד תקרית שם, משהו תפסו אותו, ורק 11 שנים אחר כך, סליחה, 8 שנים אחר כך, בעצם האמריקאים יוצאים, מודיעים שהסתיימה המלחמה בעיראק, ויוצאים בעצם.
אבל פתאום יש לי בלקאוט בנוגע לגורל שלו, העמיד אותו למשפט, מה עשו איתו? תלו אותו, תלו אותו. תלו אותו,
כן, כן, כן.
איפה? בעיראק? כאילו העיראקים?
לא, האמריקאים תלו אותו.
לא, אבל בטח שרשרו את זה דרך הממשלה העיראקית, לא?
אני לא זוכר.
אם צריך להמר על זה, אני לא... כי האמריקאים לא תולים אנשים.
אתה מצליח לך כל השבוע, אז תאמר, מה שאתה זורק זה נכון.
בתור השמאל הפרוגרסיבי, אני רוצה להעלות את הסוגיה הזאת של לתלות אנשים.
וואי, הכי לא מגניב.
את סדאם.
זה גם בזבוז של חבל, וזה פוגע בסביבה.
נכון. נכון,
נכון. אוקיי.
כן, זהו, אנחנו כן, קצרים השבוע.
אוקיי.
ככה,
טוב.
לא, למה, נתת שלושה?
כן, כן, שלושה.
אתה רגיל.
אתם הייתם חדים.
טל היחד.
טל היחד, כן.
שאני הייתי חד.
כן, כן, ממש. תום אפילו לא הספיק לצייר את הטבלה המסורתית.
ציירתי אותה, אני עצוב, אתה לא רואה כמה אני עצוב את הטבלה הזאת.
וואו, זה על חתכת A4 אתה עושה את הטבלה.
אני עושה את זה על הכל, כן, אומר, אולי יהיה הפתעות, אולי יהיה, כן. נותן מרחב לאנשים לצבור נקודות.
לא, כשאתה מצייר את זה, אני כבר נלחצת ונסגרת. באמת.
הוא השם למעשה.
כן, בדיוק.
תודה רבה, עידו.
זה כיף. I know I can't take one more step towards you.
סיימנו את הבוקר וגם את השבוע.
ואת החג.
ואת החג. ונתראה בראשון.
כן, שבת שלום.
כן, שבת שלום. ובשורות טובות.